התכנסנו היום במלאת 12 חודש לכבודו של מורנו ורבנו גאון עוזנו הצדיק המקובל האלקי רבן של כל ישראל בנגלה ובנסתר הרב מרדכי אליהו צמח בן מזל רוח השם תנחנו גן עדן. בערב הקדוש הזה אנחנו נשמע דברי תורה, דברי קדושה, דברי יראת שמיים, נראה גם חלק מהסרטים שליוו את כבוד מורנו ורבנו, אבל כל הערב הזה זה התחזקות וללמוד מהמידות היפות והנעלות שמורנו ורבנו הוריש לנו והתווה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר תעשון. ידוע שתהילות לאל יתברך כבר נכתבו 4 ספרים של אביהם של ישראל, ואומר הרב הגאון הרב שמואל אליהו, אם יכתבו גם עוד 100 ספרים לא יספיקו לכתוב את כל הדברים הנפלאים שעשה כבוד מורנו ורבנו. יש הרבה דברים שעד היום אנחנו לא יודעים, לא ידענו איזה יהלום יקר שהיה בתוכנו, ואני אומר לפי עניות דעתי הוא היה צריך להיוולד בזמן התנאים, רק הקדוש ברוך הוא חס עלינו, ראה דור יתום ונתן לנו זרקור אור של תאורה בכדי שיתווה לנו את הדרך שנשמע ונתבשם מאורה של תורה. אנחנו נזמין לדברי חיזוק ודברי פתיחה כבוד ידידינו הרב חיים בן שושן, שהיה אחד מתלמידיו המובהקים, שאומר דברי תורה, דברי קדושה, בכבוד כבוד הרב.
אלא ברשות הקהל הקדוש, ברשות חכם שלום הגבאי, ברשות הרב יובל, ברשות הרב חיים, אני אגיד כמה מילים, אני אקרא מה שכתבנו, מחילה מראש על כל מה שאני אומר. נאספנו לשים לזיכרון בין עינינו לגדול מרבן שמו, קדוש ונורא שמו, רבה דעמה מדברנה דאומתה, תואר פניו כמלאך אלוקים נורא מאוד, פנים מאירות, פנים מסבירות, עליו נאמר בטרם תצא מרחם מקדשתיך נמשכת אשריך נעשה אדם, נאמר בעבורך מרד המקרא, מרד המשנה, מרד התלמוד, מרד החולו השס ומרד הרזין, כל יקר ראתה עינו וכל רז לא אניס לה, זעים וחלים אנו לעלות על שפתנו את זכר תורתו וקדושתו, תארתו, חסידותו, יראתו, ענוותנותו וטוב ליבו, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, אור פני מלך חיים, קרן אור פנה וירנו מגשת אליו. אנחנו לפני מעמד הר סיני, הרב היה כמשה רבנו עליו השלום, מוסר תורה שניתנה מפי הגבורה לעמו ישראל בעין טובה, מעיין המתגבר ונהר שאינו פוסק, ביראה, בתורה, בהלכה, כל בוקר אחרי התפילה שעה ארוכה, בקבלת קהל בבית, בלשכה, שעות על גבי שעות בכל היממה, זה מראה לרב את הציצית שנקראה, שואל מה הדין שלה, זה שאלה בהלכות שבת, זה בהלכות ברכות, זה אשתו מקשה ללדת, זה שאלה בהלכות טהרה, זה במצוות התלויות בארץ, זה עם שאלה בהלכות אבלות, זה שואלים לקנות את הדירה, זה יש לו בעיות בעבודה, זה יש לו חולה בבית, זה שואלים לעשות ניתוח מסובך או לא, דיין עם שאלה מבית הדין, וזה בא עם תמונה, שואל את הרב איפה לקבוע את המזוזה. על הכל הרב כמשה רבנו עליו השלום, שהעם ניצבים עליו מבוקר עד ערב, בסבלנות, במאור פנים, הלכה פסוקה, כל התורה כולה מונחת בידו והלוח ליבו. מברך ומשיב נפש לכל איש ואיש, מסע כל העם עליו, והוא כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כמשה רבנו, משה עלה אל האלוקים, וירד משה אל העם לומר להם את דבר השם. האדמור מצאנז, עליו השלום, אמר על הרב, שרגליו על הארץ וראשו מגיע השמיימה. רבי יהודה צדקה עליו השלום, הדוד של הרב, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר על הרב, אני מכיר אותו, הוא פרוש מקטנותו, הוא ממשיך דרכו של הבן איש חי, על פיו נחנה ועל פיו ניסה. קראנו בפרשת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הנר המערבי, הרב היה הנר המערבי, נר תמיד, שהוא עדות לבאי העולם שהשכינה שורה בישראל. שבעת קני המנורה היו מקשה אחת, זהב טהור. הרב היה יחיד בדורותיו, שבעה קנים, הכל היה בו. ענווה, יראת השם, דקדוק במצוות, משמח את הבריות, שקידה בתורה וצופנת פענח. ענווה, יום אחד, אנחנו לפני מעמד הר סיני, הרב היה אומר, משה קיבל תורה מסיני, כמו הר סיני, שמשה רבנו ראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה על הר סיני, ההר הכי נמוך, אמר משה רבנו, זה מתאים לי, אני הבן אדם הכי נמוך כנראה, אז גם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת איתו את התורה, לכן משה עלה אל האלוקים. פעם אחת הרב חזר ממירון, כיבדו מישהו לעלות לאוטו. איתו, הוא ישב מאחור על יד הרב. פתאום הנהג שומע קולות של נחירות. הוא רואה מאחור כל אחד מאיתנו, היו מכבדים אותו לנסוע ליד הרב. היה רועד כל הדרך, היה מדושן עונג, לא היה מבזבז שנייה אחת. אותו יהודי בן פורת יוסף נרדם, וככה שהוא נרדם נפל על הרב, נשען על הרב. איזה ענווה, הרב עשה ננה ככה, שום מילה אל תגיד. ככה נסעו מירושלים עד מירון. זה אחד מני אלף ורבבה, מקצות רחב על הענווה שהייתה לרב. יראת השם ודקדוק במצוות, פעם הרב היה בחוץ לארץ, הרב סיפר, הכינו לו אשריהם ישראל להתאכסן בדירה בקומה 15. הגיעו בשבת קודש מהבית כנסת, באו להיכנס לחדר של אותו בניין, הגוי של שבת מדליק את המעלית ומחכה לרב בכבוד שהרב ייכנס, יעלה במעלית עם הגוי. הרב לא הסכים, אומר, הגוי עשה את זה בשבילי, לא בשביל עצמו. הרב הלך במדרגות למעלה מגיל 70, לעלות 15 קומות ברגל בשביל דקדוק הלכה, שלא יהנה מדבר שיש בו חשש שמה הגוי עשה את זה בשביל הרב ולא על דעת עצמו. אבל הרב על עצמו לא היה אכפת לו, הוא היה שמח בגלל שהוא עושה בכבוד המצוות. הוא אמר, כל הדרך ריחמתי עליהם, על כל האנשים, סיפרתי להם סיפורים שלא ירגישו את הקושי של העלייה. הרב אומר, אחרי זה הגיעו לקומה 12, פתאום יש רק ישר קומה 14, אין קומה 13. אמר להם, מה זה? אמרו לו, אצל הגויים, אצלהם זה לא טוב 13. הם לא עושים קומה 13. הרב צחק, אמר, הם 13 זה מידות הרחמים, אבל לא נורא, בזכותם חסכו לנו עוד קומה אחת. הדקדוק בהלכה של הרב, פעם בשיעור על התפילין, הביאו בחור אחד שידגים הנחת תפילין. הבחור עשה שיעורי בית טובים מראש, הניח את התפילין בדיוק איך שהרב רוצה, והרב מסמן לו עם היד ככה, לא טוב, לא הבין מה קורה. עוד הפעם, פותח, מתחיל מההתחלה, הרב עוד הפעם מסמן לו, לא. לא, הוא ידע ולא אף אחד ידע, מה הרב מתכוון? פעם שלישית, הרב מסמן לו. ואז הרב אומר לו, קודם מנשקים את התפילין. לפני שאתה מניח את התפילין, תנשק אותם. החביבות, הקדושה שבמצוות, דקדוקי הלכה שהיו לרב. הרב פעם סיפר שהוא הגיע לחול באיזה מקום, היה תמיד הרב אומר, לשנות הלכות בכל יום, אנשים הולכים לחברות ביטוח, ביטוח כזה, ביטוח חיים, יש מה, ארבע צריך, ביטוח של בשר ודם, יש לך ביטוח של אליהו הנביא, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז הרב אמר להם שילמדו שתי הלכות, אמרו לו בכבוד שהרב יהיה הראשון שיגיד את השתי הלכות בכל יום. הם חילקו קפה בכניסה, שכל אחד בא לבית כנסת קיבל כוס קפה. לא הדעתו של הרב נוחה מזה, כוס קפה ככה לקבל את פניהם. הרב אמר, נכנסתי לפה, הרחתי כזה ריח של קפה, לא ידעתי מה אני אברך. ואיך הנותן ריח טוב בפירות, אי אפשר לברך על זה. הריח הוא לא מהקפה בגדילה שלו, הריח בא רק אחרי שקולים את הקפה. אז אי אפשר לברך על זה נותן ריח טוב בפירות. אז מה מברכים על זה? בורא מיני בסמים. אבל זה רק אם האדם נהנה. הרב אמר, אני לא רציתי להנות מריח של קפה לפני התפילה, אז לכן לא ברכתי. הרב, לשמח את הבריות, כמה היה כמו אהרון הכהן, כמו הלל הזקן. הרב סיפר, היה אחד שהיה פוגש אותו כל בוקר בדרך לתפילה. הרב אומר לו, צפרת אבא, בוקר אחד הרב לא פגש אותו. אז מה אם לא פגש? לא, הרב אכפת לו. הרב הלך לבית של אותו יהודי לדפוק, אולי לא מרגיש טוב. דפק בדלת, לא ענו לו. אחרי שעה, הרב סיפר, לפני שיצא מהבית, הלך עוד הפעם דפק על הדלת, שמע ככה מישהו, אומר לרב, כן, כן, ככה בשקט. ניסה הרב לפתוח את הדלת, לא יכל, הזמין עוד שכן, הזמין הרב, פורץ לדירה, פרצו את הדירה, היהודי שכב במיטה, חולה, לא יכול לזוז. זה האכפתיות שהיה לרב, כמה הוא כיבד, כמה הוא עשה כבוד לכל אחד ואחד מפה. הרב היח לבית התמחוי, עם הגלימה של הראשון לציון, חילק את האוכל לאנשים קשי יום, שבאים לבית התמחוי לאכול. אבל אחרי זה שהרב יצא, הוא אמר למנהל בית התמחוי, הוא אמר לו, הרב ראה שמסכן איזה אחד, מכניס איזה בורקס לכיס. הרב אמר לו, מהיום, כל פעם שאתה נותן להם לאכול, תשים להם סקיות כאלה טובות, לא שקופות, שהם יוכלו, מי שירצה, יוכל לקחת לעצמו אוכל, שיוכל בצורה מכובדת לקחת הביתה. ככה הרב חס על כל אחד ואחד מאיתנו. הרב אמר על צ'ק לעני פעם, אל תיתן צ'ק לעני, תן לו כסף מזומן. למה לא? נכון, איך לבנק וזה. הרב אמר, יהיה לו לא נעים שהוא יבוא למכולת, יראו צ'ק, לא של שמו, צ'ק של מישהו אחר. קיבלת צדקה. איך הרב על כל פרט ופרט היה חושב. הרב סיפר שהוא עשה בבית שלו שבע ברכות לאחד מהבנים. אז הוא עשה סעודה מיוחדת. הזמין אנשים קשי יום. אנשים שאף אחד לא מתייחס אליהם. הרב הזמין אותם אליו הביתה. אבל איך הוא הזמין אותם אליו הביתה? הרב שלח מונית ושילם למונית שתאסוף כל אחד ואחד מהם הביתה. ונתן להם לומר דברי תורה, לתת להם חשיבות, לתת להם את ההרגשה הטובה. ואחרי זה הרב גם נתן לכל אחד אוכל הביתה, ונתן עוד כסף הביתה. ככה ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריאות. השקידה בתורה של הרב, סיפר לי רבי יוסף טבילה, סיפר, היה רב בצפת, כתב ספר, ספר בקבלה, פירוש גדול על עץ חיים. הביא את הספר לרב. הרב ישב, לקח את הספר, הם עמדו, מי שזוכר, עמדו עם השולחן, רוחב פחות ממטר. הרב פתח את הספר, עבר את הדף הראשון, עבר לדף השני, שעתיים וחצי מאז שהרב קיבל את הספר לידו, הרב לא הרים את הראש, עד שהרב הגיע לעמוד האחרון. ואז הוא מרים את הראש, אומר לו, פה צריך לכתוב ככה, פה למה כתבת ככה. זה היה כל שקידתו, כולו התורה, המנורה הייתה מקשה אחת. הרב מקטנותו עד יומו האחרון, היה כולו דבקות אמיתית ותדירית בקדוש ברוך הוא. היה מרכבה שלמה לשכינה הקדושה, כמו אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל ימי דתקטרנה בעלמא, בחד קטירה התקטרנה במקוד שמריחו. כל ימיו תורה, כל ימיו הלכה. איפה אדם יצים לב לכאלה דברים? הרב היה סיפר שפעם באחד ממעברי הגבול בין שני מדינות, הגיע שם איזה שומר קושי, הגיש לו דף, הם מוספים חתימות. הוא רואה מישהו נכבד, הוא רוצה חתימה של הרב. הרב נזכר. הגמרא בכתובות דווקא אומרת שלא יכתוב אדם את השם שלו בתחתית של עמוד ריק, שאחרי זה יכתבו למעלה, אני החתומה, אתה מתחייב כך וכך, הנה החתימה. אז הרב, מי יעלה על דעתו, יזכור את הגמרא בכתובות דווקא כשהוא עובר במעברי הגבול. הרב לקח את, חתם לו למעלה את השם שלו, אמר לו ככה הרבנים חותמים, הרבנים חותמים למעלה. על כל שאל ושאל, היה פעם בלכות נגעים, בלכות נגעים, נגע שהוא פחות מכגריס, הוא לא מתמה. היה זה יהודי אחד, לקח שקף של מחשב, עשה עליו, גריס זה כמו מטבע של שתי שקל, עשה אותו ככה, עשה אותו יותר דק, יותר רחב, העיקר שהשטח עשה עשרות של צורות, שהשטח יהיה כגריס, אבל שינה את הצורה, את המבנה. הראה את זה לרב, הרב הסתכל כרגע אחד, הצביע לו על אחד מהם, אמר לו זה לא כגריס. אמר לו הרב, עשיתי במחשב, אמר לו זה לא כגריס. הוא הלך, בדק, וראה באמת שבזה היה פיקשו שזה לא היה כגריס. איזה עין חדה, צופנת פענח, מפענח צפונות, כל דבר ודבר. הקדושה שהייתה שורה עליו, הרב סיפר שפעם הוא דרש באיזה בית כנסת, והוא הרגיש כל הדרשה שהרגליים שלו בוערות. לא היה אצלו סתם, השכינה שרתה עליו, כמו שמשון הגיבור שכתוב רוח הקודש הייתה מקשקשת לפניו כזוג. הנה אין השם אלי רעב, למחלים לחסדו, התקיים בו בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. הרב, אם הוא מרגיש חם ברגליים, ודאי שיש פה משהו. שאל אותה מה זה בסוף גילו, שהשם ישמור בארון של הספר תורה, בתא למטה, היו ספרי תורה שמונחים עד שטיח על הארץ. אז זה, הביזיון של הספרי תורה שהיו שם, אז אצל הרב זה שרף לו ברגליים. איזה מרכבה שלמה לשכינה הוא היה, כמו שכתוב בספר ברית מנוחה, אם היו רואים, היה הרשות לעיניים לראות, היו רואים על כל צדיק וצדיק כמרכבת יחזקאל הנביא עליו השלום. הגמרא, המשנה במסכת סוטה אומרת, רשימה של תנאים, כל אחד שהוא מת, מה יתבטל מהעולם? מה אנחנו נגיד? כל הדברים התקיימו בנו. מי שמת רבי מאיר בתלום מושלם משלים, כל המשלים, כל הסיפורים שהרב היה מספר, ובשם חכמינה ששלאו, מי שמת רבי מאיר בתלום מושלם משלים, מי שבית בן זומה בתלו הדרשנים, מי שמת רבי עקיבא בתל כבוד תורה, הרב היה מדקדק בכל מילה, בכל אות ברש"י. רבנו רבן ברטנורא אומר, כבוד תורה, שהוא היה עושה כבוד לתורה רבי עקיבא, שמכל מילה, בכל אות, היה מחדש בחידושים. מי שמת רבי חנינה בן דוסה בתלו אנשי מעשה, אומר הברטנורא, בתלו אנשי מעשה שעושים מעשים מופלאים. זה כל הסיפורים שאנחנו היינו עדים להם וששומעים יום ויום, איזה סייעתא דשמיא, איזה עינא פקיחא, איזה עינא דהשגיחותא, משמיא היה סייעתא דשמיא לרב על כל דבר ודבר. מי שבית רבן גמליאל בטל כבוד התורה ובטלה טהרה ובטלה פרישות. מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. הרב היה לפנינו, בפרט כל מי שזכה פה מתושבי השכונה, כעמוד האש לפני המחנה, שר צבא בראש הצבא, מלך בגדוד שהיה הולך ברחובות, היו רואים את אור השכינה נסוך על פניו, היה כזה עושר ועונג בכל רגע ורגע. וככה היה כל ימיו. שנתיים וחצי שקדמו לשנה שאנחנו נמצאים בה, הרב נסרק בשרו במסרקות של ברזל שנתיים וחצי. אנחנו לא נדע מעולם מאיזה דברים, מי יודע, הרב הציל את כל עם ישראל. אנחנו תלמידיו של הרב אלישע הנביא, ראה את אליהו עולה בסערה השמיימה. אליהו בסערה עלה השמיימה, היה בריא, חי וקיים, הולך עם אלישע, פתאום עלה בסערה השמיימה. למרות שעברו 12 חודשים כל אחד, ועברו שנתיים נוראות לפני זה, כל אחד מרגיש כאילו זה היה פתאום. מרגישים כל רגע, כתוב על מעמד הר סיני, שהתורה ביום הזה באה הר סיני, שצריך שדברי תורה יהיו חדשים בעיניך, כאילו ניתנו היום הזה. כל מי שהיה בא לשיעור של הרב, היה מרגיש כאילו התורה ניתנת עכשיו מסיני. באיזה חיות, באיזה התלהבות, באיזה קדושה. הרב היה מלמד את התורה, היית מרגיש כאילו אתה נמצא במעמד הר סיני. ופתאום עלה בסערה השמיימה, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל הוא פרשה, ולא ראה ארון. ואז אלישע הלך והרים את האדרת של אליהו הנביא שנפלה ממנו. אנחנו בעזרת השם כולנו נתחזק להרים את האדרת של אליהו הנביא. האדרת של אליהו הנביא שאלישע מרים, זה מה שכל מה שזכינו, כל דברי התורה ששמענו מהרב, כל ההלכות, כל ההנהגות, כל ההליכה בדרכיו ונלכה באורחותיו. ובעזרת השם עם האדרת הזאת שנזכה במהרה לגאולה שלמה ונזכה לראות פניו המהירים כאור שבעת הימים. בהקיצו ורדו שוכני עפר בעגלה ובזמן קריב, אמן.
מוריי ורבותיי, ירושלים אורו של עולם. ירושלים, האור שלה לא רק בירושלים. ירושלים, האור שלה לא רק בארץ ישראל. ירושלים אורו של עולם. שם ירושלים, אומרים חז"ל, פעם קראו ירושלים שלם. בא אברהם וקרא את יראה, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, ירושלים היא לא צריכה מחלוקת, היא צריכה אחדות. ירושלים, עצם שם ירושלים, מסמל אחדות של עם ישראל. פרעה, מצרים, השפילו את עם ישראל. פרעה, מצרים, הרסו את היסודות האמונה שהיה לעם ישראל. פרעה, מצרים, לא רק השתעבדו בגוף של עם ישראל, הם רצו לכבוש גם את הרוח, גם את הנשמה. ארבע דורות הם חינכו את עם ישראל שפרעה אלוה, פרעה בורא את האור. ארבע דורות הם חינכו לעבוד לכבש, לטלה. ארבע דורות הם חינכו מי השם. הכניסו בהם ערס נגד אמונה בקדוש ברוך הוא. באים המכות, כל מכה ומכה לימדה את עם ישראל עוד אמונה ועוד אמונה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע כי לי הארץ. עם ישראל יוצא ממצרים, עדיין נשאר לו הפחד של מצרים, האימה של מצרים, עבד של מצרים. מצרים רודף אחרי ישראל, ויהיה העם, פוחדים העם. מה אתה פוחד? יצאת ממצרים, מה אתה חושש מהם? מה אתה פוחד מפרעה וחילו עם כל הצבא שלו? וירא העם, פחד העם. באים ביום שביעי של פסח, קריעת ים סוף. עם ישראל רואה זה אלי ואנווהו. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. עם ישראל שם התעלה וראה קדושה, ראה מעלה. התעלה עם ישראל באותה תקופה עד שנאמר וירא ישראל תהיה הגדולה ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אז האמינו אמונה שלמה בבורא העולם שהוא בורא העולם ואין לפחות, רק ממנו יתברך שמו ויתעלה. שום מדם בעולם לא יכול להזיק לעם ישראל, אלא אם כן אנחנו נזיק לעצמנו. מוריי ורבותיי, מצרים רודף אחרי עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ראה את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. בכל דור ודור ישנם אנשים שמנסים ללחוץ על עם ישראל, ללחוץ עלינו בכל הכיוונים שלהם, בשיטות שלהם, בדרכים שלהם. אולי נאמר אנחנו לאותם שני היהודים, היהודייה והיהודי, שבאים לכאן ללחוץ, אולי תעשו ביעור חמץ מקרבכם ותפסיקו ללחוץ על עם ישראל? אולי אתם תבינו שאנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. יצאנו מעבדות פרעה, יצאנו מעבדות מצרים. הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. אנחנו עכשיו עבדים לקדוש ברוך הוא ולא עבדים לשום אומה ולשום לשון. לא להתפלג, לא להיות מפולגים ומפוזרים בינינו. אנחנו צריכים להכניס אחדות בעם ישראל. אנחנו צריכים לחבר את כל פלגי עם ישראל בלי פלגים. איך מחברים אותם? מוריי ורבותיי, הדרך היחידה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אם יש מים תורה, אז זה חומה על עם ישראל, זה מאחד את עם ישראל, זה מלכד את עם ישראל. בשנת היובל הזאת, תשובו, אנחנו קוראים לכל האחים היקרים, תשובו מחוץ לארץ ותחזרו לארץ ישראל ותבואו לכאן לגור בארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש. אנחנו קוראים לכל האחים הטועים בשנת היובל הזאת, תשובו להיות בתוך משפחה של עם ישראל בקיום תורה, בקיום מצוות. בזכות האחדות הזאת, האמונה, הביטחון בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסלק מעלינו כל צר ומסין, ואנחנו נמשיך לבנות את ירושלים בקדושתה וכפרתה ולראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ובניהם ונשיהם וכל אשר להם, שהקדוש ברוך הוא יאריך עמכם בטוב ושנותיכם בנעימים, תן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם ופרנסה טובה, ותדלול ביניכם בתורה ויראת שמיים, וכולנו כעין בעין יראו בשוב השם ציון בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
כן רבותיי, שמענו את מורנו ורבנו גאון עוזנו ותפארתנו על העוצמה בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים טהורה. ממש המילים הנפלאות, כפי שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י הקדוש, כאיש אחד בלב אחד, היו 600 אלף רגלי, הגברים לבד מטף, עוד נשים 600 אלף, 1,200,000, כל אחד יש לו 18 ילדים, היו למעלה מ-4 מיליון, במעמד הר סיני, מעמד הנשגב, וכתוב, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד. אם יש אהבה וחיבה וחיזוק, אז זוכים לקבלת התורה. המקום הזה נקרא רבותיי כתר אליהו, על שם כבוד מורנו ורבנו גאון עוזנו. לפני 13 שנים, ייזכר בטוב של הגבאי הנאמן שלנו, הרב שלום כהן, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, וצוות העוזרים. בסך הכל היה איזה קרוון אחד שבקושי אולי 12 איש יכולים להיכנס בקושי. אמר, למה יזרקו את זה? אני אביא את זה לפה, ישים הראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. הלך, אמר לרב מרדכי אליהו, מה כבודו אומר? אמר, יהי רצון שהמקום הזה יעלה ויסקסק ויהיה בניין עדעת. וכל שנה ושנה הרחיבי מקום ההולך ויראות משכנותייך. מדי שנה בשנה שהיה מגיע לכאן כבוד מורנו ורבנו, גאון עוזנו ותפארתנו, היה אומר, מה זה זה? אמרתי לו, כבוד הרב, זה יגיע עד דמשק בעזרת השם. היה צוחק והיה שמח. וברוך השם, המקום הזה מלא שקוקק תורה ויראת שמיים, תמידים כסדרם ומוספים כלחתם. במקום הזה ישנה ישיבה שיושבים ולומדים והוגים בתורה. במקום הזה למדו בישיבה של כבוד הרב הגאון, הרב יוסף אליהו, שעשו את השיפוץ בבניין. אז פה למדו, קרוב לשנה למדו, והיום גם לומדים מניינים, קדושה, טהרה. כפי שרבותינו אומרים, כל דבר שנעשה ביראת שמיים, סופו להתקיים. אז נמצא איתנו כבוד הרב הגאון, מעוז ומגדול, מורנו ורבנו, בנם של קדושים. אני אומר, לכו אל יוסף, כל אשר אומר לכם תעשו. אז כבוד מורנו ורבנו, הרב הגאון, הרב יוסף אליהו, שאני אומר לכם, הוא רב בית הכנסת שלנו במדרש משה, ואני רואה את כל ההנהגות ואת כל הצניעות ואת כל אהבה ואת כל החיבה ואת כל הגאונות של מורנו ורבנו, ממש הוא מיישם את זה. בוא נשמע את דברי תורתו, דברי קדושתו, בכבוד כבוד הרב.
ברשות הרבנים, ברשות הרב הגאון, הרב גיאת, ברשות הרבנים, הרב אלבז, הרב טבי, כבוד הרב, הפותח, הרב שאול קוקה, כל הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. ברשות הדוד היקר. אנחנו אומרים שהמילדות יראו מהאלוקים, ותראינה מילדות האלוקים ותחיינה את הילדים. זאת אומרת, היה להם, למילדות, היה להם יראת שמיים. כיוון שהיה להם יראת שמיים, לכן הם החיו את הילדים. ככה כתוב הפסוק. מה העיקר, מה המטרה בעצם, ומה התוצאה? לפי הפסוק, העיקר מה שהיה פה, זה היה שהיה מירת שמיים. כיוון שהיה להם מירת שמיים, התוצאה הייתה, ותחיין את הילדים. אנחנו בהבנה הראשונה מבינים, הפוך, עצם זה שהם הלכו נגד פרעה, והם לא שבו לפרעה, ולא הקשיבו לפרעה, זה מראה שיש להם מירת שמיים. הפסוק לא אומר ככה, הפסוק אומר אחרת. שהיה להם מירת שמיים, וכיוון שהיה להם מירת שמיים, לכן הם לא שבו לפרעה, ולכן הם יחידו את הילדים. זה מה שכתוב בפסוק. מה שזה מלמד אותנו בעצם, שאם אדם יש לו יראת שמיים, ואדם יש לו פחד מהקדוש ברוך הוא, או יש לו יראת החטא, או יש לו יראת הרוממות, כל אחד לפי דרגתו, אז כל ענייני העולם הזה לא משפיעים עליו. כל ענייני העולם הזה אין להם ערך לפניו. אם נגדיר את זה בצורה יותר ברורה, אם אדם יש לו יראת שמיים, אמיתי, בדרגה הכי גבוהה, אין לו פחד מאף אחד בעצם. שום דבר לא יכול להפחיד אותו. למה? כל דבר שנעשה לו, כל דבר שקורה לו, זה רצון השם. והוא לא יכול להזיק לו אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז לכן, מה פתאום יש לו פחד ממנו? אין לו שום פחד ממנו. זה מה שכתוב פה, שהמילדות יראו מהקדוש ברוך הוא. כיוון שהם יראו מהקדוש ברוך הוא, אז שיגיד פרעה מה שיגיד, זה לא מעניין אותו. התוצאה הייתה שהם יחיו את הילדים. לפי זה מובן, יש מדרש שאומר שמשה רבנו נכנס לפני, בא לפרעה, אומר המדרש, הלכו איתו 70 מזגנים, נכון? התקדמו לקראת, שנכנסו לפרעה, כולם השתמטו ממנו. אומר המדרש שאותו היום היה יום הולדת של פרעה. וכיוון שהיה יום הולדת של פרעה, אז כל מלכי עולם באו וכולם החניפו לו, ובדיוק נכנסו שם משה ואהרון, אמרו לו, תשמע, שלח את בני ישראל, מי זה השם וכו' וכו', והסיפור ידוע. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכבד את פרעה. תכבד את פרעה. מה זה תכבד את פרעה? פרעה, מלך העולם, כל מלכי העולם מחניפים לו. כל הזקנים ברחו ממנו. מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך לצוות את משה שיכבד את פרעה? זאת אותה נקודה. משה רבנו לא היה לו פחד כלל מאף אחד, רק מהקדוש ברוך הוא. היה לו יראת שמיים שלמה ואמיתית. אדם שמגיע ליראת שמיים אמיתית ושלמה, שום דבר מענייני העולם הזה לא מעניינים אותו. שמע, אנחנו מקדימים את כל זה. כל הדברים האלה, אם אפשר לומר, אפשר לומר אותם על אבי מורי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם, שהיראת שמיים האמיתית שהייתה לו, שום דבר מענייני העולם הזה לא עניינו אותו. לכן, כולם מדברים על מידת הענווה שהייתה לו, מידת הענווה המופלאה, אנשים יכלו לדבר עליו, להגיד כל מיני דברים, זה לא נגע לו. אף פעם זה לא נגע לו, אף פעם זה לא הפריע לו שמדברים עליו או פוגעים בו, או מישהו מבקש ממנו משהו, הוא יעשה את זה כמו כל הסיפורים שכולם מכירים, שהוא אפילו לילדים קטנים, ולדים, אנשים מבוגרים, לכל אחד ואחד, הוא פנה ברמה שלו ובנקודה שלו. למה? כי ברגע שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ויש לו יראת שמיים אמיתית, והוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ושום דבר מהקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו, לא מפריע לו, אין לו פחד מאף אחד. כל אחד שיפגע בו, או ידבר עליו, או יעשה משהו, זה לא מעניין אותו בכלל. למה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, זה יהיה. ואם הוא לא רוצה, זה לא יהיה. הוא לא יכול לעשות, הוא בסך הכל, אותו אחד שעושה משהו פה, או מדבר, או עושה משהו, הוא בסך הכל עוד איזה נקודה אחת, בכל הנקודות כולם. אם אנחנו מבינים את זה, לפי זה מובן מאוד, אם אנחנו חושבים שירת שמיים, זה המטרה, זה לא התוצאה. לפי מה שהבנו מהפסוק, שירת שמיים זה המטרה, אז לפי זה מובן מאוד מה שאנחנו אומרים על רבי עקיבא. כתוב על רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ושאלה אותו, מה, איך אתה סובל את היסורים האלה? שאלו אותו תלמידיו, עד כאן? הוא אמר להם, כל ימי הייתי מחכה ומצפה לזה. כל ימי, מה הפשט בזה? הפשט בזה שרבי עקיבא לימד אותנו שאם יראת שמיים זה המטרה, זה לא תוצאה, זה מטרה בחיים. אדם כשהוא רוצה לעבוד ליראת שמיים, להגיע לדרגה שהכל מיתו יתברך ושום דבר לא מוזיז לו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה יהיה, מה שהוא רוצה זה לא יהיה, אז אומר להם רבי עקיבא, כל ימי עבדתי על זה, זה לא בא לי בפתאום. כל ימי עבדתי כדי להגיע למטרה הזאת של יראת שמיים, לדעת שהכל מיתו יתברך. אז לכן איך סורקים את בשרי במסרקות של ברזל, זה בכלל לא משנה לי. למי שמבין למה שאני מתכוון, כמו שהרב עבר בשנתיים האחרונות, ראו עליו, הרופאים כל הזמן דיברו ואמרו, איך יכול להיות שזה לא משפיע, אולי נביא איזה פסיכולוג, ככה הם דיברו, נראה. הביאו פעם אחת, כלום, הכל בסדר. זה לא, כל האיסורים שעבר, שום דבר לא השפיע עליו. אני זוכר שפעם הביאו איזה רופא אחד גדול מבלינסון, לא זוכר, מהתל אביב, עשו לי שיבדוק משהו, ואז הרב עוד יכל לדבר, הוא שאל את הרב, תגיד לי, הרב, אתה מפחד? אמר לו, מה אני מפחד? אמר לו, אתה מפחד, אולי תמות או משהו? אמר לו, לא, כל החיה אני חושב, אז יש אדם צריך למות. אז הוא מסתכל, הוא לא מבין, הוא אמר לו, תשמע, הכל בסדר, הרב אומר, אני לא מפחד. זה מראה לך, זה מראה לנו, מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שאם אדם חי עם הקדוש ברוך הוא, אם אדם חי עם יראת שמיים, אדם חי שהכל מאיתו יתברך, כל מה שעובר עליו, כל התלאות שעוברים עליו, זה מהקדוש ברוך הוא, זה מה שלומד אותנו רבי עקיבא. כל ימי ציפיתי לזה, מתי יבוא לידי? מה זה כל ימי? כל ימי הוא עבד על עצמו, שהכל מאיתו יתברך, כיוון שעבדתי על זה כל הימים, אומר רבי עקיבא, אז שזה הגיע, אז זה הגיע. אפילו לסורקים את בשרו ובסרקות של ברזל, זה לא הזיז לו, זה לא הפריע לו בעבודת השם. איך אדם מגיע לזה? אדם יגיד, מה, זה מושגים גדולים אתה מדבר, איך אפשר להגיע למטרות כאלה גדולים? צריך לדעת שהדברים האלה זה צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד. אני אספר לכם סיפור, סיפרתי את זה בהיכל יעקב, שראיתי השבוע, שזה הפלא פלאות. הזמין אותי השבוע, ביום חמישי שעבר, להכנסת ספר תורה ברחובות. חלק מהציבור פה שמע את הסיפור, אבל זה סיפור שמחזק מאוד. להכנסת ספר תורה ברחובות, שמכניסים את זה מבית הספר, זה נקרא מעלות משולם, לבית הכנסת, שהספר הזה נכתב ללו נשמת הרב. זכותו תגן עלינו. טוב, ודאי שאני הולך, נוסעים לרחובות, מגיע לשם, זה בית ספר ממלכתי דתי, שיש בו 700 תלמידים, והתברר שהילדים אספו במשך השנה, כל הילדים, כסף, כדי לכתוב ספר תורה. כל הילדים, כל אחד לקח את הדמי כיס שלו נתן, ונתנו את הדמי כיס שלהם, הלכו להורים שלהם, לקחו טיפה כסף, וכבר עשה חשבון אבי שאול, זה 200 שקל לכל ילד יצא, כל ילד וילד אספו את הכסף הזה, כתבו ספר תורה מהודר, עם תיק מכסף, והכניסו אותו. ספר תורה של ילדי ישראל, 700 ילדים של בית ספר מסוים. הילדים האלה שאספו את הכסף הזה, מספר לשם הסופר, שכל שבועיים שלוש הם מביאים לו שקיות של מטבעות, ועם זה היה הולך לבנק וקונה עם זה קלפים. לא משנה שהמנהל שם היה פיקח, הביא אותו כל שבוע לבית ספר, כל שבוע היה כיתה אחרת, שלמד אותם איך כותבים, מה זה ספר תורה וכו' וכו'. אבל הילדים האלה, אם הייתם מדבר איתם בתחילת השנה, ואומר להם, בואו תכתבו ספר תורה, איך הם הגיעו ל-150 אלף שקל? מאיפה הם הגיעו 150 אלף שקל? זה בכלל לא במושגים של ילדים. אלא מה? כל ילד עשה צעד אחד, ועוד צעד. כל שבוע שמר 2 שקל, ועוד 2 שקל, ועוד 2 שקל, ועוד 2 שקל, עד שהגיעו לספר תורה מהודר עם נרתיק של כסף. זה אומר לנו, אם אנחנו רוצים לעלות במעלות התורה והעירה, זה צעד. ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, עד שמגיעים לספר תורה, ספר תורה מהודר. אם אדם מסתכל רק כדי ללמוד, זה מטרת ההספד, בכל דרכיך דיו, בכל דרכיך דיו, אדם בכל צעד וצעד, מי שזכר והכיר, אספר כמה סיפורים קטנים, אני זוכר שהביאו שולחן לבית. הביאו שולחן לבית חדש, לסלון, מי שמכיר את השולחן בסלון, הוא נפתח עם כל מיני תוספות. אז מי הציבו את זה? כל מה מסתכלים כולם על השולחן? יפה, חזק, כמה הוא גדול, כמה נכנסים שם אנשים מסביב? לא. בואו נבדוק אם אין פה בעיה של תוקע. ואז באמת יש שם בעיה של תוקע, שנכנסים שם בהרחבה, אז מיד הביא מברג הרב, ירחיב את זה כדי שלא יהיה בעיה של תוקע. זה לראות את ההלכה, הלכה למעשה. או פעם אחת, היה פעם שיעור שהיה נותן ב... סיפר הרב הבא שאול, היה שיעור שהרב היה נותן במעשה ניסים, הלכות נידה. יום אחד התלמידים שם החליטו לקנות מתנה. כל פעם שהביאו מתנה, אמרו לא רוצה. יום אחד הביאו מתנה. אמרו, מה יחסר, מה חסר, מה חסר? אמרו, נביא לו נברשת. לבית, מה הוא יכול להגיד? נביא נברשת. הביאו נברשת, פתחו את זה, הוא אומר להם, איך אתם לא מתביישים להביא דבר כזה? ומה יש? יש פה 7 נרות, 7 קנים, שולחן ערוך כתוב שאסור לעשות 7 קנים, שולחן ערוך מפורש. הפתחי התשובה כותב שם במקום ביורי דעה, שאפילו אם זה לא ישר, גם כן אסור. אומר הרב בשול, אומר, תראה, אנחנו רוצים להביא מתנה, בסוף יצאנו עמי ארצות. החזרנו את זה. או פעם אחת, אני זוכר שעשו איזו מסיבה בבית לרבנית שתחיה. עשו איזו מסיבה, כל האחים באו, עשו איזו מסיבה. טוב, אז הוא מגיע למסיבה. פתאום רואים שהוא מקפל את המפה של השולחן. אז הנכדים שואלים מה זה? אומר לך מפורשת, שאדם עושה מסיבה, צריך לקפל, לזכור את החורבן. לזכור את החורבן בדם שעשה מסיבה. זה לכל דרכיך דהו, והוא יישר אורחותיך. היה פעם אחת, אני זוכר שנסעתי פעם עם הרב, זה היה בלונדון. ויש שם הקהילה של, הולכים לפי... שיטת הבן איש חי. הוא הגיע שם, יש שם את החכמים, שאלו, כל הזה, לפי דעת הבן איש חי. היינו בשדה התעופה, היו שם כמה אברכים, היה שם אברך אחד שהיה טיפה, לא חצוף, נגיד, דורש ללמוד את ההלכה על בוריה. ואז הוא אומר, כבוד הרב, אתה יושן עם השעון? הוא שואל ככה. אמר לו, כן, ובוא תסתכל מה יש לי פה. ואז הוא מוזיא את השעון, מראה לו שיש מדבקה על על החלק הזה. למה? כי במשך חי כתוב שאסור לאדם לישון עם ברזל עליו. אסור לישון עם ברזל עליו. הוא שאל את השאלה כדי לדעת איך הרב יושן עם השעון או לא יושן עם השעון. הרב כבר הביא מתוך השאלה, אתה יושן עם השעון? אמר לו, יש פה מדבקה, תראה. הוציא לו, הוציא לו את השעון, להראות לו שיש מדבקה, גם פה יש מדבקה, אל תדאגו. להראות שיש מדבקה, הלשון, זה למדנו את זה מהשם, מה שהיה שם. זה נקרא בכל דרכי החדר. היה שם סיפור, גם אני אספר לכם סיפור. היינו שם, והגיעו שם כמה בחורים מגייצד. עברו שם בשדה תעופה, עצו, ראו רב, ראו תמידי חכמים לידו, ניגשו לשמוע. ואז היה שם, הם שאלו, אפשר לשאול את הרב איזה שאלה? אמרו לו, כן. אז אמרו, אנחנו לומדים מסכת יבמות, אפשר לשאול במסכת יבמות? אמרו לו, תשאל איפה שאתה רוצה. היה שם אחד שדיבר על חשבון הרב, מה שהוא רוצה, תשאל איפה שאתה רוצה. אז הם הלכו, התחילו לדבר איתו במסכת יבמות. דיבר איתם, אז הם תסתכלו פה, יש פה פני יהושע בן מקן, יש לזה, יש מהרש"א פה, ויש זה, ודיבר איתם מסביב הכל. אחרי שהם גמרו, דיברו איזה רבע שעה, הם ניגשו לאותו אחד, אמרו לה, תגיד לי, מה הרב לומד עכשיו? הוא לומד עכשיו מסכת יבמות? אבל לא, הוא לא לומד יבמות, חבר'ה, הוא נמצא לו בבא בתרא, כל טיסה, אבא לוקח איתו גמרא ליד. הוא לומד בבא בתרא עכשיו. אומר, הוא יושב במסכת יבמות יותר ממה שאנחנו עוסקים בזה במשך כל השנה, הוא יודע את הדיוקים בפני יהושע. זה היה הגדלות שלו, מי שהיה מסוגל לראות את זה. מטרת ההספד, אגרד ההספדה דילויה. כל אחד ואחד צריך לדלות, ולדעת שאדם צריך להגיע ליראת שמיים, ולדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל המעשים, וכל מה שקורה לו זה מיתו יתברך, עד כדי להגיע לדרגה שאין לו אפילו פחד בכלל ושום דבר. אבל איך מגיעים לזה? בכל דרכיך, בכל צעד וצעד, אם אדם מחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, אדם יכול להגיע לזה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם וקבל את התורה כמו שצריך, קבלת התורה בעזרת השם, אמן בשבועות. אני מצטער שאני הולך, יש סיום השס פה באחד התלמודי תורה, ואני אחר כך אחזור, בלי נדר.
ברכת חזק וברוך למורנו ורבנו, בנם של קדושים, הרב הגאון, הרב יוסף אליהו, על דברי החן, דברי החוכמה, דברי החיזוק, דברי העידות. ידוע שכל אדם ואדם שאני אעמיד אותו פה ואני מבקש ממנו לספר, הוא יספר 100 סיפורים. אין לי ספק בזה. 101. אפילו 101, כמניין מיכאל. אבל כל המטרה של הערב הקדוש הזה, זה הנהגות. זה לא סיפורים. ששם סיפורים יקננו. אבל פה, כל העניין פה, לקחת את הנהגות היפות וליישם אותן. אף אדם לא יוכל לקחת את כל ההנהגות וליישם אותן. ייקח איזה הנהגה, ואני אומר את זה לעצמי, הנהגה מסוימת וידגול בזה, כי להגיע למעלות ולגדולות של כבוד מורנו ורבנו זה מאוד קשה. זה כפי שאמרתי בתחילה, הוא היה צריך להיוולד בזמן התנאים, המוראים, רק הקדוש ברוך הוא חס עלינו, אמר טוב יאללה, ניתן לכם משהו, איזה זרקור אור של תאורה. אבל אני אספר לכם סיפור אחד, שעיניי ראו ולא זר. באחד ידוע שהוא היה הולך לפי הבן איש חי, גאון עוזנו, הרב הגאון, הרב יוסף חיים, בעל הבן איש חי. וכל הילולה והילולה שהיו עושים, היו מזמינים אותו, והוא היה מגיע לשם, והיה מדבר דברי אש להבות. היו ישיבה שקראו לה אלפי מנשה, עד היום הם נמצאים, הם הלכו לפי אותו קף של מרן בן איש חי, והיו עושים מדי שנה בשנה את ההילולה של מרן בן איש חי ברוב פאר והדר. היו מזמינים תלמידי חכמים וארוחה מיוחדת, כאשר בראש כל הרבנים, האבן היקרה ביותר, זה היה הגאון הרב מרדכי אליהו, שהיה פותח בדברי תורה, דברי קדושה, דברי יראת שמיים. כולם היו ממש מאזינים לשמוע בקשב רב את דברי תורתו ודברי קדושתו. שהגיע הרב, ואני רוצה להזמין את כבוד מורנו ורבנו, פתאום ניגש אליי בן אדם, בערך בגיל 40, ככה, קצת ככה מלא, והוא תופס לי את המיקרופון שלי ומרים את זה, וקבע עובדה, הלכה למעשה. אני מוכרח להגיד פה משהו. די, לקח את המיקרופון. טוב, אז הוא אומר רבותיי, הוא מספר, הוא אומר רבותיי, אני נשוי 18 שנים ולא זכיתי לפרי בטן, והלכתי לרופאים והלכתי לפרופסורים, אמרו לי, תשמע אדוני, פה יצמח לך שערות על הידיים, לא אתה ולא אשתך, חבל על הזמן, עשינו את כל הבדיקות, חבל על הזמן, אין מה לעשות. אומר, אני לפני שנתיים הייתי פה גם בהילולה של הבן איש חי, ומכרו נר לכבוד מרן הבן איש חי. ואז אני זכיתי והשתדלתי וקניתי נר של הבן איש חי, והרב מרדכי אליהו, הוא ביקש שהרב מרדכי אליהו יברך אותו. הוא ישב לידו, והרב בצניעותו הרבה אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים, תברך אותי שלי בן. עשה לו מי שברך, אמר לו, לא, תגזור, אני לא גוזר. כבוד הרב, ממש התחיל עיניו זלגו דמעות, הרב ברך אותו, אמר, בזכות גאון עוזנו ותפארתנו מרן הבן איש חי, כעת חיה ולשרה בן. ואז הוא הביא את הבן שלו בגיל שנה, ואומר, הנה זה הבן. את רבותיי, היו שם מחיאות כפיים, זה דבר שראינו בעינינו. זה אנשים הזדעזעו לראות שכל הרופאים שאומרים אין מה לעשות, בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עשרות סיפורים שראינו את הדברים האלה. ממה זה נובע? מקדושה, מטהרה, מיראת שמיים, מהנהגות, מדברי חן וחוכמה, שהיה כל כולו להבת קודש לשם יתברך. נמצא איתנו אחד המועלים המפורסמים בירושלים, אחד השוחטים, אחד שמבאי ביתו הקבועים, שממש היה מלווה אותו, אם זה באתרוגים, אם זה בכל דבר, דעביד כל צרכנה. הרב רבי יהודה גיאת, בכבוד, יאמר קצת דברי תורה, דברי קדושה, בכבוד, יספר לנו סיפורים נפלאים, בכבוד.
אני רק ממשיך, אני לא מתחיל, אני ממשיך מה שהתחילו. לכן, היינו בקריית ארבע, ומצלצל הטלפון, כן, מי מדבר? מרדכי אליהו. מרדכי אליהו, הרב? כן, מרדכי אליהו, הרב. כן, בבקשה, מה הרב? אנחנו רוצים ללכת לעשות שחיטה, לחתונה של שמואל, של הבן. יוכל לבוא איתנו מחר, בעזר השם, בטח. אבל מוקדם צריכים לקום. בשעה 6:30 אנחנו יוצאים מירושלים. תוכל להגיע? כן, בטח הרב. יש לך שעון מעורר? לא. יש לך שכנים? אתה לא יודע. איך תקום? אמרתי לו, כבוד הרב, אני יש לי סגולה. כשאני קורא קריאת שמע שעל המיטה ואני חושב לקום, אפילו אחרי שעה אני קם. ככה זה. זה לא שאני קם, לא יכול לישון. איך אפשר לישון? אם הרב רוצה שאני אבוא, יכול לישון? כל רגע מסתכלים על השעון. אולי תיקח מישהו, לא כבוד הרב, לא תדאג. בטח אני נגיע, בעזרת השם, בטח נגיע. קמתי ב-4, ירדתי לחברון, ומונית לא היה אנשים, שניים, שלושה. אמרתי, כמה עולה כל אחד? בוא אני אשלם כל מונית, סע. מה תשלם כל מונית? מה אכפת לך אתה? סע! בבר עמוד, הגענו שם, חוץ מהיום. רצתי מהשערים, פרלתי את שערי, עם הנץ, ומשם רצתי כ-11, ברוך השם, 6:05 הגעתי. רבנו שאל אותי, ראתה? כבוד הרב, תראה את הרצועות, הנה, תראה, הנה, רצתי. בטח התפללתי. איך קמת? איך עשית? מה עשית? ככה וככה. קמתי, הנה, הגעתי. טוב, הנהג עוד לא הגיע. מה תשתה? שום דבר. לא, לא, תשתה משהו. טוב. שתינו משהו. כבוד הרב, בשביל מה הרב עושה שחיטה? בשביל מה? לא יותר טוב דגים? אין בעיות, לא צומת הגידים, לא ריאות, לא בעיות של שחיטה. דגים הכי טוב, מה יותר טוב מדגים? אומר החכם, מה, אתה לא יודע שאבא של הכלה יש לו חנות דגים במאה שערים? מה יגידו? יש להם דגים בחינם. אני יכול לפגוע בו? אני לא יכול לפגוע בו. יגידו בחינם. מה בחינם? דגים לפעמים עולים יותר יקר. לא, יגידו מה שנשאר לו מביא לחתונה. אי אפשר ככה. חייבים לתת להם כבוד. אם באמת לא היה מוכר דגים, הייתי עושה על דגים. אבל מאחר הוא מוכר דגים, אני חייב לשמוע על הכבוד שלו. לא, אנחנו נעשה עופות. טוב, כבוד הרב, איפה נלך? נלך לטבריה. ולמה טבריה? מה, אין פה בירושלים, אין בית שמש, משחטות, מה עד שמה?
אומר, תראה, אם אני אלך לראובן, יגידו בכוונה לא הלך לשמעון. אני אלך לשמעון, למה לא הלך ללוי? בטח יש לו איזה עניין, זה קשר, זה לא קשר, בוא נברח מפה, אף אחד לא ידע איפה אנחנו. טוב, תראו כמה שמר על כבוד של אנשים. טוב, כל אחד יודע שאם שוחטים עופות, 500 עופות, אפשר לשחוט בעשר משחטות? מה, בכל משחטה נשחט 50 עופות? מוכרחים לתפוס אחד. הולכים לאחד, מה עושים? לא, אולי יחשבו ככה, אולי יחשבו אחרת, אולי ככה. בואו נברח, נלך, טבריה, אף אחד לא יודע איפה אנחנו. בסדר. הגיע הנהג, יוצאים, נוסעים לטבריה. יש פה קטע שאני רוצה לקפוץ עליו. לא יודע למה, אבל בכל זאת, כל היה קופץ על הקטע הזה. אבל אל תשמעו אותו, אני אגיד אותו בשביל התמונה השלמה, אבל אל תשמעו. הגענו אחרי ארגמן, אחרי ארגמן הגענו, היה חם, יום חם, ויש מכונית מזגזגת, טק, טק. הנהג שואל, הרב, ירגו אותנו עכשיו, מה אני אעשה? התחיל לזגזג גם הוא, לא, סע ישר. הוא רב, ירגו אותנו, אמר לו, סע ישר, והרב עשה ככה. והמכונית ירדה מהשוליים, הוא תעורר הנהג ונעצרה. הרב ירד, איך אתה מרגיש? מה קרה? מהחום, נרדמתי. סליחה, כבוד הרב. טוב, תרחץ פנים. אתה רוצה לשתות משהו, מים, זה, זה? אל תסע עכשיו, תנוח. זה היה ממש נס. אבל אמרתי, אני לא באתי לספר ניסים, אני רוצה לספר על המידות של הרב, מה שאפשר ללמוד ממנו. ברור שמחר יהיה לו ככה, יתחיל לעשות ככה, המכונית תמשיך לזה ככה. גם שלו, גם של השני, זה לא יעשה כלום. אבל לא יודע איך הרב התפלל, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. הגענו לטבריה. כמובן, כולם היו דרוכים, ידעו שהרב יגיע מירושלים, והביאו את הסכינים לבדיקה, תחליק את הסכין שלך לטפה, תחליק פה, תחליק שם, סוף. אתה תהיה על המלח, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה, נתן לנו כל אחד תפקיד, והרב נעמד ליד השוחט המומחה, במרכאות, מומחה. היה בעל מידות, אתם יודעים מה זה בעל מידות? היה בעל מידות, היה גם כן, היה לו רוח, רוח גבוהה, מחזיק מעצמו, אללה יסתר, מי הוא? והרב עומד ידו, כל חמש עפות תביא את הסכין. כל חמש עפות, הוא מתפוצץ, תביא את הסכין. שאלתי את הרב, כבוד הרב, למה זה ככה? אמר, תדע לך, הסכין שלו הכי גרוע מכולם. אבל אם אני אגיד לו תתקר עוד פעם, עוד פעמיים, יהיה פגימה ולא יוכל לתקר אותה כלה בעיקר. אז אני כל רגע כמעט פגעו. טוב, תמשיך עוד קצת. כל חמש עופות, שבע עופות תביא. אמר, בניסי ניסים נגמרה השחיטה והסכין הייתה טובה. אבל ככה, שהקמתי אותו, כמה שיש פחות ישחט וכמה שפחות הסכין, תפגם. אבל השאר היו תמים. הייתי כל 20 עופות, 30 עופות, לוקח, מעביר את היד, בסדר גמור. אתם לא יודעים. רבנו היה בודק סכין פעם אחת. אין חרף. היה אלוף, אלוף. הוא סיפר לי, הראה לי את הסכין שלו, היה לו סכין שחיטה קטנה כזו, והידית הייתה מולחמת. תראו רבנו, מה זה? אמר, זה קיבלתי מתנה מהרב מיוחס. אמר, לא היה לו תלמיד מומחה כמוני. חתך את הסכין שלו ואמר, זה משלי הסכין יהיה לך. והחלתי חתיכה שיהיה לי סכין שחיטה קטנה של עופות. הרב היה מומחה אלוף היה, בדיקת סכין היה נדיר. טוב, על כל פנים, נגמרה השחיטה, אז כמה ראינו? כבוד שלישי. לא לפגוע בשוחט, שאם חלילה הסכין שלו תיפגם, לא יוכל לתקן אותה. ואז צריך להוציא אותו החוצה, זהו, אין. הוא לא יכול לשחוט. אז הרב התאמץ בכל כוחו לעמוד לידו, בכדי לבדוק שהסכין שלו תחזיק מעמד עד שנגמרה השחיטה. כמובן, אחר כך השחילו את העופות, הרב סימן אותם, כתב את התאריך. אמרו שיקלחו אותם מפריש דר, ואחר כך יקלחו אותם בירושלים. טוב? הייתה החתונה, שבע ברכות. שבע ברכות האחרון, החכם אומר, תוכל מחר לבוא לעזור לנו להגיש, בטח, למה לא? אומר, זה אני עושה שבע ברכות, כולם תמידי חכמים. כולם מיוחדים. אין אנשים רגילים. זה חמי, הרב עזרן, זכות אותם גם, הרב, וכולם הרב עד הסייר, כולם היו אנשים חשובים חשובים. אמר, חוץ מאחד שעשה לי בעיה. הנהג אמר, גם אני רוצה. הנהג של המועד, למה הרב לא מזמין אותי? מה אני אעשה? אגידו, לא אתה בוא? גם אתה תבוא. באתי, בא הנהג, אני הייתי מליצר, וגם כן, עוד אחד מהרנוב, אברהם נדב. טוב, הרבנית אומרת, תגיש, הגשנו זה, הגשנו פעם. סיימת? כן. קח לך צלחת של לאכול. לקחתי צלחת, שמתי לידי, חכם ראה אותי שאני יושב, אומר, סיימת? כן. תגיד לרבנית שבפריג'דר יש שם סיר קטן, שאני בישלתי אוכל מיוחד, שלוש מנות, לי מנה ולך ולאברהם נדב. מה זה? זה עשיתי חליטה כדעת הרמב״ם, שלא תקשה אצלי בבית. מזה אתה לא תאכל. הרב ידע שאני לא הייתי אוכל. הרב חכב, לא צריך להיות נביא. אתה, אני ואתה ואברהם, שלוש מנות, אני אישית, בידי עשיתי חליטה, תגיד לה שתחמם את זה ותשים לך מנה, אני גם כן אוכל כמוך וגם אברהם נדב. טוב. אחרי שסיימנו, כמובן הרב חילת יין לכולם, וברך בורא פיית גפן. אחר כך חילק יין שני והטוב והמטיב. אמר לי הרב, גיאת, אתה על מה תברך? היין הזה שהכל נהיה בדברו. לפי דעת הרמב״ם, יין עם סוכר, רבנו מנוח, בדעת הרמב״ם, שהכל נהיה בדברו. מה אני אתן לך? אמרתי, אני לא צריך, מה חייב לשתות אין? אמר, לא, אם כולם שתו, גם אתה צריך לשתות. חכה רגע אחד, נחפש משהו בשבילך. אמר, או, ברוך הוא ברשום, מצאתי בקבוק, הנה. זה יין, עבודת יד, בלי סוכר, בלי שום דבר, גם אתה תברך ברוך הוא יפה. טוב. ומה עם הטוב והמטיב? גם אתה צריך את הטוב והמטיב. מה, רק הם? לך לא מגיע את המטיב? אתה רבנו, עזור אותנו, לא צריך. לא. פשפש ומצא. אמר, הנה, זה קיבלתי מעוזרי. אבא של הקדוש, נתנאל עוזרי, השם ייקום דמו. אמר, הנה, הוא הביא לי. יש לך גם כן יין משובח מאוד, כבר כמה שנים יש לי אותו. תברך גם כן הטוב והמטיב. שאלתי לו, כבוד הרב, כל הטרחה הזו בשביל מה? אמר, תדע לך, אני לדעתי, אתם, יהודי תימן, חייבים להקפיד בכל החומרות, בכל ההלכות, גם של הרמב״ם וגם של שולחן ערוך. בבית שלי אתה לא תקשה. אתה חייב לנהוג כפי ההלכה. ואני דעתי שאתם, היהודים התימנים, חייבים לנהוג גם כמו הרמב״ם, וגם כמו מרן השולחן ערוך. זה אטרדי גם שולחן ערוך, וגם באתי מתימן, לכן אתה חייב, לפחות בבית שלי, אני לא אכשיל אותך. אז הנה ראינו כמה ענווה. אדם שמחתן את הבן שלו. יום שבע ברכות. כולם היו תמידי חכמים. היו צריכים להגיע עם מונית, לדאוג לזה, וגם לדאוג לנו, וכי בלי העוף לא היה מה לאכול. לא היה אורז, לא היה תפוח אדמה, לא היה הרבה מאכל, לא, שלא ייפקד זה חשוב לבד. וגם יין, וגם דעת הרמב״ם, וזה רק מחלוקת בדעת הרמב״ם, זה לא פשוט. ומי אומר שאני באמת מקפיד לדעת הרמב״ם בזה? אנחנו כל השנה מלכים בורת רואי הגפן, אנחנו משתדלים להקפיד בקידוש. אבל סתם ככה לא מקפידים. לא, בבית שלי אני לא רוצה. זה מראה איך אדם חושב על כל פסיק קטן שיהיה בתכלית, שלא אכשיל אף אחד. ים סווג, מהודר, קרוב למהודר, כשר כתחילה, כשר, סווג גם כל אחד ואחד. יש לי תמונה בבית, לא, הייתי מכין קטטים כבר לפניכם, חתוכים, מהודר, קרוב למהודר, כשר לכתחילה, כשר, לא היה לי זמן לשים את הפתקים. הייתי שם פתק בארגז, כל אלה כשר. והייתי, יש את התמונה, אני הייתי מביא את זה אולי, הייתי רואים אחריו, מחזיק שני אתרוגים, ואנחנו מעבירים אחד ככה, כמו שרשרת, כמו שאומרים, מצלמה. טוב, על כל פנים, כשהיינו מסיימים, את כל המגודרים היה שם ככה. על ארון ספרים. היה אומר, רב גיאת, תביא עוד פעם את רוגים? אמרתי, כבוד הרב, מה שבטוח, בטוח. עכשיו כבודו ייקח. אם אביא יותר טובים, הרב יחליף. מה נפקא מינה? עכשיו הרב ייקח את מה שיש. טוב, היה לוקח את רוג. פעם אחת אמר לי, אני חייב להגיד לך משהו. תדע לך שלא לקחתי לך את הכי מהודר. יש לך הרבה יותר מהודרים. לקחתי מהמהודרים, אבל לא הכי מהודר. אמרתי לו, כבוד הרב, תראה לי, מה לקחת? מה חשוב? לא, הרב יראה לי. הרב זה, הרב הנה יש פה בעיה. אבל אני יודע, אני יודע. אז למה הוא לוקח את זה? לא חסר, יש הרבה, זה יישאר גם כן. תשמע, תדע לך, כשאני בבית הכנסת, באים אליי, הרב, תראה לי את האתרוג שלך, אני מראה להם, כל מי שרוצה אני מראה לו. אומרים, הנה, הרבנים לוקחים את הכי מהודרים בחינם. אנחנו משלמים הרבה כסף ואין לנו מהודרים. 600 שקל, 700 שקל, אין מהודרים. והרבנים לוקחים בחינם, כואב להם הלב. אני מרחם עליהם. אז אני לוקח את רוב מהודר, שחושבים שהוא לא מהודר, ואומרים לי, הרב, דוד שלי את רוב, הוא מהודר. נו, שלי יותר יפה משלך. בטח, אתה זכית. שלך יותר מהודר. אני רוצה שהם ישמחו ששלהם יותר מהודר משלי. הם לא יודעים ששלי מהודר, אבל הם חושבים שהוא לא מהודר, אבל הם שמחים שאני אין לי מהודר. למה מסכנים יכאבו להם הלב? קנו ב-800 שקל, אני בחינם והם עם כסף פחות מהודר משלי. לא, אני לא שילמתי 800. הוא שילם מחיר כמה שדרשתי, הוא היה אומר. אמר לי, כמה שילמת? אני משלם לך, לא תפסיד לי. לא, לא, הרב עושה, אתה, אני לא עושה לך טובה שאני מדיר לך את רוגים. אתה עושה לי טובה. הכיצד? אומר, תחשוב, יש לך 400 את רוגים פה. כמה ישבעו אותי 400 אנשים? הרב והרב והרב, ככה אתה פותר אותי. זהו, אתה אומר, הרב אמר כשר, הרב אמר מהודר, זהו, לא מפריעים לי. אז מי עושה טובה עם מי? אני איתך או אתה איתי? אז אתה עושה לי טובה, אז למה שאני לא אשלם לך? אז אני צריך לשלם על האתרוג. טוב, היה משלם, וכך היה מכבד אחרים, שלא ייפגעו ממנו, שהם קנו ב-600, 700 שקל מהודר, וזה לא כל כך מהודר, הנה עובדה, שהרב יש לו יותר מהודר. אז היה לוקח אחד, שיש לו כאילו איזה בעיה, רואים בעיה, זה לא שלא רואים, רואים בעיה. אבל הוא אומר, זה לא בעיה, זה בסדר. היה פעם, בא אליי, איזה אברך מכל יעקב. אמר, כבוד הרב, אני נוסע מחר להתחתן בארגנטינה. מגיע לי אתרוג מהודר. תן לי אתרוג אחד מהודר. תוקח, הנה. כמה זה עולה? לא, תעשה יקר עליי. בסדר, כמה אתה רוצה? תראה, המחיר הוא ככה. אני מוריד לך 100 שקל מתנה לחתונה. בסדר? טוב. והרב, מה עם המונית שבאתי לכאן? לא מגיע לי את המונית? טוב, כמה אתה רוצה? 20 שקל. קח 20 שקל. לך לחיים שלום. הלך לישיבה, אבל הוא לא ידע מי זה מורנו ורבנו. הוא לא ידע איזה מלאך היה לנו. הלך לאיזה מורה צדק בבית בגן, אומר לו, כבוד הרב, תבדוק לי, אמר לו, ספק כשר. ספק כשר. וואי, וואי, וואי. בא עליי, פרץ בבכי. אתה רימית אותי, תחזיר את כספי. קח, תחזיר את כספי, תחזיר. אומר לי, מה עם המונית? קח את המונית, לך לחיים משלום. אבל החבר שלו, שבא איתו, גם בהתחלה, גם בפעם השנייה, לא השלים עם זה. ייזכר בטוב, קוראים לו מלול. אתם מכירים אותו טוב מאוד. אבא שלו היה חסיד של הרב. הוא אברך שלומד בכל יעקב. אומר, יהודה, אני לא משלים עם זה. לא ייתכן שמורנו ורבנו יגיד שזה מהודר, והוא יגיד ספק כשר. אני רוצה שנלך לרב עוד הפעם. לא, אין בעיה. בוא נלך לחכם. חוץ מהיום, הלכנו לרב, אמרתי, כבוד הרב, זה אתרוג הרב, בדק אותו. אבל עשיתי שערים דוקטור עוד פעם. יהודה, לפני שנכנס, אומר, מי זה? אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותו, מה הברית מכיר אותו? אני לא מכיר את מי זה מלול? הוא אומר, מה עושה פה? אמרתי לו, הרב, עוזר לי. אה, עוזר לך? שייכנס. טוב, שייכנס. אמרתי לו, הרב, זה מהודה, הרב, לבדוק את זה עוד פעם. מהודה, מהודה. אמרתי לו, הרב, מה יש פה? מה יש פה? כאילו, תביא את הספר, עשינו ככה, צ'ק, בציפון שלו, העיף אותו. אמר, איפה, מה רצת? אמרתי לו, הרב, העיף אותו עכשיו. איפה זה? הרב צחק. טוב, עכשיו זה מהודה? מהודה, מהודה, מתי מהודה? יצאנו, הוא קנה אותו. עוד הוסיף עליו, תתחשב לי מעט, תחשב לו, לקח אותו. אה, מודר, ברוך שמו. מי על הרב? מי יכול להגיד זה? כשאני פגשתי את אותו רב, אמרתי לו, תתבייש לך. אתה עז פנים, אתה יודע רק להציע תמונות בספרים, מה אתה מבין כלום בחיים שלך? הנה, אתה טיפש אתה, ככה אתה דיברת על מורנו ורבנו, הרהת אחרי הרב, מהודר היה יתרוג. אומר, לא אמרתי כלום, אמרתי, אני מסופק. תגיד, אני לא יודע, אל תגיד, אני מסופק. תגיד, אני לא יודע. בטח הרב צודק. אתה שותה אתה? מסופק? מה מסופק? זה תוך מהודה זה היה. טוב. לא חשוב. על כל פנים, מה למדנו מהמעשה הזה? חידוש. יש מושג לתת כבוד לשני שאתה לא חייב. אתה חייב לדאוג שהוא לא ייפגע ממך, זה הבעיה שלו, לא בעיה שלי. לא. הרב דאג שאף אחד לא ייפגע ממנו גם שהוא לא חייב בכך. מעשה שלישי, תראו איך הרב כיבד כל האדם. אחת השכנות שלנו אמרה, כבוד הרב, אתה שוחט הרב אליהו עופות. תן לי 10 עופות, גם אני. אתה אומר, מה צריך 10 עופות ממני? בחנות יותר זאת. לא, אני רוצה את עומר הבוכל. עומר הבוכל, תרנגולת כמו כולם. אצלי זה יותר יקר, אני משלם בריתה 3 שקל. במשחטה משלמים 3 אגורות. שוחטים 30,000, אז כמה עולה להם? שוחט כמה עולה? אני נוסע במיוחד למושב, כמה עולה לי דלק, כמה הולך, כמה אני בא, כמה תורח. לא, אני רוצה לטעום את העופות של הרב. טוב. נתתי לה 10 עופות, הכשרתי אותה, הכל. למחרת, הלכה לרב. כבוד הרב, העופות בלילה היו מקרקרים מהמקפיא, קור 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 קור, לא ידעתי מה זה. ובאו מה זה? למה העופות מקרקרים לי מה? אמר לה, את בטוחה? כבוד הרב, אני בטוחה, אני בחד בעלי, פעמיים מעלתי אותו בלילה. תשמעת את הנגולים, את המקרקרים, בטח שאני לא ששמעתי אותו. אתה מישהו אחר, מה היה אומר? שחי את הפריג'דר לתיקון, או המנוע שם מחרחר משהו, או הראש שלה מחרחר משהו, או משהו. משהו בזה, איך זה מוכשרים, מקרקרים בתוכה. מה הרב אמר לה? תשמעי, אני בטוח שאת מברכת על כל דבר בכוונה מלאה. העופות האלה במיוחד כווני כוונות גדולות לתקן את הנשמות המגולגלות. יעני הפך אותה למקובל. מאישה שהוזה, סליחה לא הרב ממש יש נשמות מגולגלות, מאישה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, הרב נתן לה בחינה שמתקנת נשמות, תזהרי, תוכלי בברכה בטח, אבל במיוחד תתכווני לתקן את הנשמות המגולגלות בעופות הללו. תראו איך הוא חתר לחתירה מתחת הכיסא לתת לה כבוד. זה היה כבוד הרב. היה מעשה שכבר הזכרתי אותו בשבעה, אבל זה היה ממש מהפעמים האחרונות שאני חייב לשתף אתכם, לראות מה זה הגדולה של רבנו. חוץ מהיום, בא אליי אברך מישיבת מבשרת, כולל מבשרת ציון. בא אליי, אומר לי, הרב גיאת, אני יש לי פה 2 עופות, הודו, אבל הריאות של העופות. ויש בהם שאלה, אז באתי לשאותך, אמרתי, אני מה אני? אמר, לא, אל תחשב שבאתי אליך. אני הולך לרב, אבל מכיוון שאתה פה בדרך לפני הרב, שיהיה לי כמו שאומרים קצת רקע, ככה, קצת הכנה נפשית. מה דעתך על הריאות? שעפות? תראה, יש פה משהו, אבל לפי עניות דעתי זה קשה, אפשר לאכול אותם, אין בהם בעיה. 200 שקל כל עוף. אני אומר, כל עוף זכה, זה שוקל 20 קילו, תעשה 10 שקל קילו, 200 שקל. לא תעשה בלי מריטה, בלי כלום. 400 שקל זה משכורת של אברך כמעט, של שבועיים של אברך. אז לא, אני חושב, זה קשה תוכל, אתה מלחם שלום. הוא הלך לרב, הרב הדק אותם, אמר לו, זה טריף. טריף. כמובן, בא אליי חזרה הביתה, והתפוצץ עליי. אתה מאכיל נבלות, אתה רשע, אתה המארץ. אמרתי לו, עד שיגמור את כל הגז, נגמר הכל, אתה אומר, נו, נרגעת?
כן.
תלך לרב, תגיד לו שאני אמרתי שזה כשר, אבל תהיה ישר, תחזור, תגיד לי בדיוק בדיוק מה אמר לך. אני אעשה ככה לרב אחר. אמר רבנו שהיה כמו אסקופה נדרסת. הלך אליו, אמר לו הרב, כן, היית פה. עשר דקות היית כאן, מה רצית? יש לך עוד שאלה? אמר לו, אני חייב לספר לרב, אני הייתי, לפני שבאתי לרב, הייתי סרגיאט, ואמר לי שהריאות כשרות. אמרתי לו, אני לא שואל אותך, אני רק ככה, בא לקבל כיוון. והרב אמר, תריף. הלכתי אליו, ואמר לי, תחזור לרב! העופות האלה כשרים! אז באתי עכשיו לשאול עוד פעם את הרב. אומר, טוב מאוד. הוא מה אמר לך? כשר? תאכל אותם. אמר לו, אבל הרב אמר, תריף, תזרוק. אמר לו, אבל כשר, תאכל. אמר לו, מה, הרב עושה צחוק? אומר, לא, לא עושה, מה עושה צחוק? הוא רב. תסתכלו איך הוא דיבר איתו. הוא רב. ואני רב. מי שתרצה, תסמוך. יש הרב אומר מותר, תאכל. יש הרב אומר אסור, תזרוק. מה שאתה רוצה, תעשה. אתה אומר, עכשיו מה אני אעשה? הרב אומר, הוא רב, הוא רב. אז מה אני אעשה? תעשה מה אתה רוצה. ומה הרב ממליץ? יש צפרדע בחוץ, תשים בצפרדע. בא אליי, ראית? הרב אומר, תרב. אמרתי, לא, 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 שקר. שקר. אני רוצה שתגיד לי בדיוק את כל הסרט, מה היה? מאה שערית למדרגות, והקשת דקת, מה עשה? אמר, תראה, אני הקשתי, הרב אומר, מה רצית? נכנסתי, אמר, אמר לך קשה, תאכל. אמרתי לו, מה, הרב עושה צחוק? אמר לו, בסוף אמר, הרב אמר, תזרוק, ראית? אמרתי לו, לא, תראה איך אתה טיפש, אתה לא מבין מה הרב אמר. הרב אמר לך, תאכל. אתה אמרת מה ממליץ, אבל מה אמר לך? תאכל. מה, הרב הולך להכשיל אותך? הרב הולך להטריף לך את כל הבית? הרב רוצה שתעבור על איסור נבלה או טרפה? איך הרב אומר לך, תאכל? תרצה, תאכל, מה? וזה טרף. הרב אמר לך, אני ממליץ, אתה שאלת מה ממליץ. אבל מה הוא הוסיף לך עוד? אבל אל תבזה אותו! את העיקר לא שמעת. התרנגולת שלך שמעת, אבל לא שמעת על הכבוד של הזולת. אמר לך, אל תבזה אותו! הוא רב! ועוד הקדים אותי לפניו. ואני לא זר, אני תלמיד שלו. והקדים אותי לפניו ואמר, הוא רב וגם אני רב. ותעשה מה אתה רוצה, ואל תזלזל בכבודו. זה היה מורנו ורבנו. שהוא נותן את הכבוד לשני, אפילו שכל הכבוד, כל מה שמגיע לנו זה ממנו, הכל ממנו. בכל זאת, הוא נותן כבוד לזולת. מה? עוד אחד. טוב. הרב סיפר, הרב סיפר לי, כשהיה בבאר שבע, אז הסופר שמה, של הגיטין, חכם, אמר לו, תשמע, האות הזאת שלך לא טובה. תתקן אותה. תטוב ככה, זה לא בסדר. מה אמר לו הסופר? כבוד הרב, אני לא מתערב בעניינים שלך, אתה לא מתערב בעניינים שלי. אתה רב, דיין, אני סופר, כל אחד בשטח שלו. למה אתה מתערב בחיים שלי? כמו שאני לא מתערב בחיים שלך, אתה אל תתערב בחיים שלי. מה אמר לו החכם? צודק. גבול יסידי. אתה צודק? מה אני אגיד לך? אתה צודק? אתה אבו עלי, אתה סופר, ואני דיין, וכל אחד בשטח שלו, טוב, אני לא מתערב. כבוד הרב, בזמנו היה כותב קצת מזוזות. אמר, אף שהייתה לסבוכתה, ככה. אמרתי לו, יום אחד באתי לבית הדין, אמרתי לו, בוקר טוב, מה שלומך? אתה יודע, אנחנו חברים. הרבה זמן אנחנו מכירים. אף פעם לא שהייתה אצלי כוס קפה. אני מזמין אותך לכוס קפה ועוגה. לא, כבוד הרב, מה כוס קפה? מה עוגה? מה, מי אני? מי אני? וואני? מה חיי? הוא שכח לפני חודשיים, הוא אמר לו, מי אתה? אתה תעבר בחיים שלי. מי אני? ומה אני? לא, 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 אתה חייב לבוא, אנחנו חברים. לא חברים אנחנו? כמה שנים עומדים יחד? הפעם לא ישבנו יחד, אז אני מזמין אותך לכוס קפה. מפה לשם, הרב, כמו שאומרים, כבש אותו, ישב על הראש שלו, טוב. תבוא ביום זה וזה, מתי נוח לך, מתי אין לך, מפריע לך לעבודה, תבוא בשעה חמש, תבוא אליי. מורנו ורבנו, שם את החבילה של המזוזות בקצה של השולחן. תשמע, ברוך הבא, ברוך הבא, איזה... אורח חשוב, תודה, השם. בוא, עכשיו אני ארתיח את התה, את הקפה, שיהיה קפה חזק. איך אתה אוהב, עם סוכר, עם הל, בלי הל? טוב. אמר הרב, הלכתי, שחקתי אותה במטבח, ככה, מורח את הזמן, מורח את הזמן, אני יודע. שלא יושב בשקל, או שאית היד שלו ומדפדף, ראית מזוזות מסתכל, מסתכל אחרי כמה דקות, הנה הכנתי את התה, הכנתי את הקפה, הנה עוגה תעשה ברכה טוב, שואל את הרב, כבוד הרב, אני רואה שבאים אליך אנשים להזמין מזוזות אתה יודע שגם אני סופר למה הרב לא יזמין ממני? למה אתה מזמין מישהו אחר? הרב שואל אותו, קודם כל תגיד לי, אני לוקח מישהו אחר, לא לוקח מישהו אחר, איך המזוזות הללו? הן מהודרות, כשרות, בדיעבד, מה הן? לא, מהודרות. כל האותיות, כל מאה אחוז, הסתכלת טוב, אולי תסתכל עוד פעם, לא, הרב מהודרות, מהודרות, אבל גם אני מהודר. מה, הכתב שהיא לא מהודר? אז למה אנחנו חברים? למה לא תזמין ממני? אנחנו חברים, נכון? הנה, אתה מזמין אותי לקפה. אז תזמין אותי גם כן. תזמין אצלי פרשיות, תזמין אצלי מזוזות, כל מה שצריך. אמר לו, בעזרת השם. אבל הרב, מי כתב את אלה? אמר לו, מרדכי אליהו. מרדכי אליהו, מי זה מרדכי אליהו? אמר לו, אני. מה, הרב סופר? אמר לו, בטח אני סופר. עכשיו, נו, הבנת עכשיו מה? לא תתחצף לרבנים, לא תזלזל בהם, לא תתכנס בעניינים שלי ואל תתכנס בעניינים שלך. גם אני סופר, גם אני מבין, נתתי לך כבוד, הנה, עד עכשיו. עכשיו, מהיום, אתה תשפיל את הראש שלך. אם הרב אומר לך משהו, לא משנה איזה רב. אתה צריך לדעת, רב, צריך לכבד. לא תמיד את האף שלך על הרבנים. ככה היום חמך בצורה אצילה. איפה אתם? מה אתם מאוחר? עכשיו. אני זוכר על סיפור, עוד מעשה. זה לא סיפורים, זה אמת הכל. טוב, אני אספר עוד סיפור אישי. היה מעשה שאיזו אישה נישאה נישואים שניים כדת משה וישראל, אבל לא ברבנות. היה בעיה שהיא לא יכלה להתחתן ברבנות, כי היה לה איזו תמיכה ממשלתית. אמר, אני אחת חתנה, איך אומרים היום? שחור. שחור, אבל אפי דין תורה, ברוך השם. בסוף היה הסיבה שהיו צריכים להיפרד, ו... איפה יעשו גט? הם ילכו לרבנות. לא מופיע שאתם נשואים. יש להם מחשבים. איך יכולים? מת מי התחתן? מי חיתן אתכם? נגד החוק זה. אז באו אליי, אומרים, הרב תעשה לנו גט. תראה, מה הם לגיטים? לא, לא יעזור. ישבו עליי, לא יעזור לך שום דבר. אתה חייב לעשות לנו גט. כמה שאתה רוצה נשלם לך. אני לא רוצה כסף. טוב, תקפו עליי. עשיתי להם גט. עשיתי להם גט, נתתי להם את הגט, כמו ש... מה שאני יודע. למחרת, לקחתי את הגט הזה, הלכתי לרב, לא רב אליהו, רב אחר, אשכנזי. כבוד הרב, אתמול עשיתי גט, תראה. וואי, 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 אני מסופק מאוד. פה בעיה, פה בעיה, פה בעיה, פה בעיה, פה בעיה, פה בעיה, וואי, וואי, וואי. נפלו לי המעיים. אמרתי בלבי שילך לאלף עזאזל. יש לנו אב זקן. מה לי ולא? ומתי הוא הרב שלי? איך הרב? בן הלך ובן החיים הלכו ברשמו. כבוד הרב, אתמול הייתי חייב לעשות גט. נו, מה הבעיה? שום דבר, רציתי שהרב יראה את הגט. גט שראשונים. וואי, ראשונים? איך גט שראשונים? גט כשר? ומה כשר? אמרתי לו, איך הרב יש פה בעיה, ופה בעיה, ופה בעיה, ופה בעיה, וגולדו אותי מהבעיות. אמר לי, מה נעשה לך? אתה לא אוהב חומרות. אתה לפי הלכה, לפי הלכה, זה 100%. חומרות, אין בזה חומרות, מה נעשה לך אתה? אתה לא אוהב חומרות. זהו, מה שעשית, 100%. לא פגע בי. ומאז, זה חייב אותי ללמוד את כל החומרות. אבל זה כבר, בדרך אגב, בכבוד. קודם כל, זה גט של ראשונים. מי שישמע את המילה הזו יגיד, זה הגט הכי טוב בעולם. אבל מה? מה נעשה לך? אתה לא יכול לראות? אה, יכול לראות טוב. אבל הגט הוא בסדר גמור, אין בו שום בעיה. טוב, נסיים עוד משהו, אבל לא צחקו. אני אומר באמת, מי שהיה הרבנו, באו אליו זוג סקנים, זה הרב סיפר לי אישית. באו אליו זוג סקנים, שהזקן הזה, יהיה זקן, לא יכול אחרי השירותים לשטוף את עצמו נקי. אמר אשתו תנקי אותי, בסוף היא אמר, היא לא מנקה אותי, הפסיק ללכת בית כנסת. שבת, חג, לא הולך בית כנסת. זו צדיקה, אמרה, מה קרה לך, התחרפנת? מה, השתבשת? נהיית זקן, זקן השמי? אין דבר כזה, לך בית כנסת. אמר, לא, את נגערת ממני? את לא מנקה אותי? אני לא הולך. טוב, היא באה לרב עם הזקן, אומרת, כבוד הרב, מה העניין? אומרת, זה כל החיים שלו לומד תורה, כל החיים שלו מתפלל. עכשיו נהיה זקן שוטר, לא רוצה ללכת לבית כנסת. אומר, מה, באמת? אתה לא הולך להתפלל? אומר, לא. לא מתפלל, לא שחרית, לא מוסף, לא מתפלל כלום. למה לא מתפלל? אומר, אני לא יכול לנקות את עצמי. לא יכול. באותו מקום, כלשהו, זה מעכב התפילה. ואתה למה לא מנקה אותו? אתה למה אני מנקה אותו? כמו תינוק, הוא לא מאמין. אומר אותו, צא החוצה, אני אגיד לך. כשאת מסיימת לנקות, תפחי עם הגבונים עם ספירט. ותנקי אותו, ואז את צורף לו, עכשיו זה טוב, הרב לימד אותך איך לנקות. זה היה הפיקחות של הרב. ואז ברוך הוא שמו, חזר להתפלל, חזר הכל. זה היה חוכמה. איך לעשות שלום בית, בתבונה, שתרגיש, לא מספיק לנקות, צריך גם להרגיש שניקו. אז תשימו שם קצת פלפל, זה ירגיש, הכל נקי. זה בסדר כמוס. אבל אני חייב רבותיי לסיים בסיפור אחד, אני אין זמן, כבוד הרב, אני לא רוצה לעכב אותו. אבל זה מעשה מחריד. אני סיפרתי את המעשה הזה באיזה ישיבה, והראש ישיבה אמר לי, תדע לך שאתה ביזית את הרב. הרב לא ישב. הרב ככה לא מתנהגים. זה שקר. וואי, למה זה שקר? אומר, ככה לא עושים. אמרתי לו, ולמה? לא כתוב שאדם ישנה מפני השלום, ישנה מפני המחלוקת. היו עוד כמה מעשים שסיפרתי שעכשיו זה לא הזמן להאריך. אומר, לא, טוב, הגמרא אומרת, ישנה אדם בזה, בזה, בזה. אומר, אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו מחמירים, אנחנו ישרים. יקוב הדין תהב. טוב, מה אני אגיד? שזקתי. יום אחד פגשתי אותו ברחוב, טוב, כבוד הרב, טרם, הביתה. תודה רבה, תודה רבה. סע. אני נוסע. הייתי, לבית שלו צריך לקחת ימינה. אני המשכתי ישר. הגעתי לזה, אומר לי, סע ימינה, אותי אי אפשר. עכשיו הרמזור רק ישר. לא, תעשה ככה. תראה, תעשה ככה, זה אסור, יהרגו אותנו. לא, תעשה ככה. תראה, איך אני אסע? אסור. לבני 10 מטר היה ימינה. עכשיו הרמזור הזה רק יש ישר. לא, סמיר, לא לומד. התחלתי לסוע, כולם, בו, 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 אוטובוס אגד, כולם על הראש שלי. גזרת הכתוב. טוב, נסענו. הגענו לאיסור כניסה של רכב פרטי. אמרתי לו, כבוד הרב, זה עוד 50 מטר, 100 מטר, יש כביש מקביל. שם, בשטראוס, אתם יודעים, שטראוס. אמרתי, אני אעשה עקוף ככה. לא, 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 סע! אמרתי לו, דרגו אותי! אמרתי, לא רואים! אמרתי לו, מה לא רואים? סע מהר! אמרתי לו, אתה ישר! סע ישר! אני ישר, אתה סע ישר! אמרתי לו, יתפסו אותנו, יעשו לו בעיות! סע ישר מהר! סגר להם את העיניים, עשה ככה. סע מהר, מהר, מהר. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים, כבר הזכירו את זה שרבנו היה מקבל בבוקר אנשים. הייתי פעם באתי אל השאלה, אבל לא יכולתי. היה הרבה אנשים, רמז לי, שלום גנוניאן, אמר, הנהג של הרב, אמר, תעלי לאוטו, אני אקח אותך לרב הביתה, תשאל אותו בדרך. והוא עושה ככה עיקוף. אמרתי, למה אתה עושה ככה עיקוף? אמר, הרב לא רוצה שאני אשם מפה אליו הביתה. יש שם שלט איסור כניסה. האיסור כניסה עד הכניסה של החצר של הרב, 2 מטר בלבד, אחרי הנץ, כולם עוד ישנים. הרב לא מסכים שאני אסע 2 מטר האלה. אז אנחנו עושים דורי, 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 מסביב, מסביב. אחרי כמה חודשים, הסיתו את התמרור, איסור כניסה, עוד 2 מטר ליד הטלפון, מי שיודע איפה שהרב גר, אני יודע, 2 מטר, עד הטלפון שהיום שזה שמה. ושמה, עכשיו אנחנו עושים ככה. הנה הישר שאמר, תעשה עבירה כזו, ועוד עבירה כזו, וכולם לא רואים. זה היה ישר הרב הזה. ורבנו שהוא, חס ושלום, כאילו לא ישר, היה עקום. הלך ככה, עקם את הדרך. מה למדנו מזה? לשמור על חוקי תעבורה אפילו 2 מטר. מרבנו למדנו את הכבוד. יש עוד זמן לדבר על ענבה, יש עוד זמן, כל כך הרבה דברים כתבתי כאן, זה טיפה מן הים, אבל אני לא יכול לעקר את הרב. לכן אני אומר, נפלה עטרת ראשנו, נרים אותה על ראשנו. נלך בדרכיו, נלך בהנהגותיו, ורבנו לא מת, הוא חי. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה, ויזכה לנו לתחיית המתים, נראה אותו עין בעין.
ברכת חזק וברוך לידידינו המוהל והשוחט רבי יהודה גיאת, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, רק נתן לנו הרבה סימנים. טוב, השם ישמרו וחייהו, קיבלנו את כבוד מורנו ורבנו גאון עוזנו, מרן שר התורה, הגאון הרב יעקב יוסף, אבל אמרו לי בהתחלה להזמין את כבוד הרב הצדיק, הגאון, הרב מרדכי עטיה, ראש ישיבת המקובלים, החיים והשלום, נשמע דברי תורה, דברי קדושה, בכבוד. מרדכי יצא מלפני המלך.
כשבאים לדבר על גדלותו של כבוד מורנו ורבנו, זכותו יגן עלינו אמן, ויש כל כך הרבה מה לדבר על כבוד הרב. יפה עשו הבנים שבמשך השנה האחרונה הדפיסו את הספרים הנפלאים, אביהם של ישראל, שבהם מתגלה אולי אחוז מאישיותו ומגדלותו של מורנו הרב, זכותו יגנו עלינו, אמן. באמת, אצל החסידים יש עניין גדול מאוד, והם אומרים שכל המספר בשבח הצדיק זה כאילו עוסק במעשה מרכבה. מי שיעיין בספרו של הרב ודאי עליו השלום, הוא שואל מה המקור לדבר הזה, שמי שמספר בשבח הצדיק זה כאילו עוסק במעשה מרכבה. אבל פעם ראיתי שיש פסוק בתהילים, בפרק קלמ"ה, שההתחלה של הפרק אומרת, הללויה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם. בוודאי שהפשט הוא, הללו את שם השם, מי יעלל אותו? עלינו עבדי השם. עבדי השם יעלו את שם השם. אבל אצל בספרי החסידים נאמר, עלינו את שם השם, זה אחד. עלינו עבדי השם, זה שניים. יש עניין מיוחד להעלל את עבדי השם. אני רציתי לספר, ואחר כך לומר איזה כמה דברי תורה קצרים, אבל רציתי לספר על בוקר אחד מהבקרים שזכיתי להיות אצל כבוד מורנו ורבנו הרב, זכותו יגן עלינו אמן. זה היה יום מאוד מיוחד, זה היה תענית אסתר, לפני כ-20 שנה. באותו יום בבוקר הגעתי לרב מוקדם, היה לי זכות מיוחדת לערוך בהדרכת הרב ועל פי פסקי הרב את הסידור של הרב שנקרא בשם כל יעקב, הסידור הירוק הזה. באותו בוקר התחלנו לעבוד, אולי בשעה 7:30 זה היה, והנה אני מסרב, קרוב לשעה 9:15, משהו כזה, אני נמצא בתוך החדר עם כבוד הרב, והנה, כבוד הרבנית שתחיה, האימא של הרבנית, דיין לחמותו של הרב, ובני המשפחה, שהם היו בני משפחת אישרן, לרבנית הייתה אחות עליה שלום, שהשבוע ביום שישי יהיה היום השנה שלה, ומשפחת אישרן הייתה ישמה הרבנית אורה, ונכנסו לחדר הבנים שלה, בעלה, שיחיו כולם. ושם ירחם, באותו זמן גילו אצל האחות של הרבנית את המחלה שהם יצילנו. ודיברו עם האדמור מלובביץ של אבא שלו, והוא אמר שיבדקו תפילין ויבדקו מזוזות, והם הביאו באותו בוקר את התפילין והמזוזות לבדיקה אצל כבוד הרב. הרב נתן לי מזוזה אחת, ביקש שאני אבדוק אותה, בדקתי אותה, הייתה פסולה, הראיתי את זה לרב, ובדקו את שאר המזוזות, ככה היה כמעט 5-10 דקות ראשונים. והנה רבותיי, אני רוצה לספר לכם דברים מדהימים בגדלותו של הרב. עומדת הרבנית, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, ואומרת לכבוד הרב בזה הלשון, אני לא יודע אם ידע שאני גם נמצא בחדר, אבל היא אמרה לו בזה הלשון, הרב יגזור שאחותה תחיה. כך אומרת הרבנית. שאני שמע את המילים האלה, ואז הרב אומר, אני לא יכול לגזור. נקודה. אומרת הרבנית לרב, למה הרב לא יכול לגזור? ישנם אנשים שהיו גוסיסים, והרב גזר עליהם, והם חיים, מתהלכים בינינו. וכאן הרב לא יכול לגזור. ואני אומר לכם במאמר המוסגר, תלמיד שלנו מהישיבה, קוראים לו הרב אריה מוזס, אני מדבר היום לפני 20 שנה, השם ירחם קיבל את המחלה בגרון שלו, וכבר קבעו לו זמן לניתוח וכו' וכו'. בא אצל הרב, הרב אומר לו, אין לך כלום. ואין לו כלום. זאת אומרת, כשהרב רוצה, הרב יודע לגזור, והרב יודע שאדם שחולה נכנס אצל הרב, אין שום דבר, הכל בריא. ופה הרב אומר, אני לא יכול לגזור. ואז חמותו של הרב באה ואומרת, לא, למה הרב לא יכול לגזור? תגזור! וככה מתנהל דו שיח, והרב בשלו אומר, אני לא יכול לגזור. וכולנו יודעים את הסוף הקשה, שמרחם אחרי פחות מחודשיים, עכשיו בימים האלה, לפני 20 שנה, נפטרה אותה אחות עליה שלום. ואני אומר כאן, להבין את הגדלות של הרב. היום שבאים לרב, ישר הרב בא ואומר, אין לה כלום, היא בריאה, וכו' וכו'. הרב, שיודע גם את כבשני דרחמנה, וגם את העניינים העמוקים, הוא יודע למר, אני לא יכול לגזור. שם ירחם, לראות רק מה הרב ידע, ומה הרב ידע. זה היה בהתחלה, זה היה בערך בשעה 9:15. לאחר מכן, הרב אומר לי, לאן אתה נוסע? אני אומר, אני נוסע לישיבה, אז לראות רק את גדלותו של הרב, הוא אומר לי, אני אקח אותך. אני אקח אותך, במכונית שלו, אני לא יודע לאן הרב נסע. אבל הוא, כדי לרצות אותי, אמר לי, אני נוסע לכיוון של הישיבה, בין כה וכה. נסענו. ואז כשהיינו במכונית, אמרתי לרב, כל בני הישיבה היו מדברים כל הזמן על העניין של ההבאת החידה לקבורה בארץ ישראל. וכולם רצו לשמוע מה בדיוק קרה שם. ואז אני הייתי, היה לי טייפ רקורדר מה שנקרא, ואמרתי לרב, אני מקליט את הרב, כי כך הייתי, כל דבר הייתי מקליט כדי שאני אזכור בדיוק איך הרב אמר. הוא אומר לי, בבקשה, תקליט. טוב. ואז מתחיל הרב לספר ואומר לי, שלמעשה, כל העניין כולה היה לפני למעלה מ-50 שנה. פעם ראשונה כבר העבירו את העצמות של הרב חידה, מהקבר שלו למקום אחר, בגלל ששם עשו איזה כביש, היה איזה עניינים באיטליה. לאחר מכן הגיע הזמן שעוד הפעם היה צורך, השם ירחם, להעביר את העצמות פעם שנייה. ואז כאן בארץ ישראל, באמצעותו של הרב יצחק ניסים, שהיה הראשון לציון, החליטו שבקום שעוד פעם יעביר אותו למקום אחר באיטליה, יעלו אותו לארץ ישראל. סיפר לי הרע שהגיע היום שהמטוס הגיע עם העצמות של רב חידה, ואז, הוא אומר, מחכים איפה שהמטוס פורק את המיטה, הוא אומר לי, לא מוצאים, לא מביאים שום גופה, שום דבר. טוב. לאחר מכן הוא אומר שניגשו לקברנית, דנו לטייס, הטייס אמר להם, העצמות אצלי בחדר, אני אתן לכם את זה. ואז הוא מוציא להם איזה קופסה, איזה ארגז, ארגז של איזה חצי מטר, 60 סנטימטר, נותן להם, הנה העצמות של רב חידה. פה בארץ, הכינו משלחת של 3 אנשים לקבל את העצמות האלה, שזה היה כבוד מורנו ורבנו, זכותו יגן עלינו, אמן. והיה בבא חקי, בבא חקי זה רבי יצחק אבוחצירא, שהיה רבה של רמלה לוד, האח של בבא סאלי, והיה איתם עוד רופא אחד. טוב, קיבלו את העצמות, ופה בארץ הכינו ארון של 2 מטר, ששם לשים את הרב חידה. והנה, הרב מרדכי, עליו השלום, אומר לבבא חקי ולרופא, פה בארץ ישראל, הרי לא קוברים אדם בארון. אז אני הייתי רוצה, אומר הרב מרדכי, לעשות כמה חורים בארון, כדי שהרב חידה יהיה כאילו טמון בתוך האפר של ארץ ישראל, ולא בתוך ארון. אמרו לו הרב והרופא, אמרו לו, אל תיגע, אל תעשה שום דבר, אנחנו לא מסכימים. ומפה ומשם, אחרי דין ודברים, סיפר לי הרב, שאמר להם, בסדר, אנחנו נעשה ככה, על דעת עצמי, אתם לא רוצים, בסדר. אמר להם, תראו, ניקח את הארון הגדול, נשים בתוכו את הארון הקטן, ורק אני אעשה דבר אחד, אני אפתח את הברגים של הארון הקטן, לא ננתק אותם, לא ננתק את הקרשים, לא שום דבר, רק נפתח את הברגים, אני אפתח את הברגים. אמרו לו, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל הם לא בעסק. סיפר הרב מרדכי, סיפר לי, אומר, ברגע שהוא גמר לפתוח את הברג האחרון, את הברג האחרון, אומר, נשמע קול רעש אדיר במקום. אומר, על המקום, הבבא חקי והרופא התעלפו על המקום. הוא אומר, נשארתי על עומדי, היה חזק, רב עליו השלום, והוא אומר שאז העצמות של הרב חידה התפשטו על השתי מטר האלה, של הראש של השתי מטר. הוא אומר, פה הראש, פה הגוף, פה הרגליים, פה הידיים, כל דבר במקומו איך שראו לו. ואמר לי הרב מרדכי עליו השלום, שמיד אחר כך, הוא הלך אצל העדה החרדית, כי היה להם שאלה, האם לעשות ביטול מלאכה או לא, העיד בפניהם שכל השלט כולו שלם, לראות מה זה גדולים צדיקים במיטתם. כן. ומעניין לומר, לאחר מכן הגעתי לישיבה, כולם שואלים אותי, נו מה הסיפור? אמרת, ימין, אני נלחץ לכם על הכפתור, ותשמעו את הסיפור מהרב מרדכי בעצמו. פותחים, אין כלום. אין שום דבר, אין סיפור, מזל שאני זכרתי את הסיפור הנפלא הזה. שמעתי היום, וגם כתבו את זה, אבל זו הגרסה שאני שמעתי מכבוד הרב בעצמו. באמת, סליחה? רק רוצה לומר דבר אחד, רבותיי. כשרואים גדלות כזאת, של... צריך באמת לשאול, מאיפה הגדלות של הרב? מאיפה היכולת של הרב? כל כך הרבה אנחנו קוראים עליו. בגדר של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז תמיד צריך לדעת שזה באמת מעלת הצדיק. הצדיק זה המעלה שלו. ועל זה יש פסוק בשמואל ב', אומר הפסוק ככה, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק מושל עירת אלוהים. והגמרא במועד קטן בדף ט"ז עמוד ב', מביאה את הפסוק הזה, ואז אומרת הגמרא, מייקה אמר, מה פירוש הפסוק הזה? אמר רבי אבו, אחיקה אמר, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, אני מושל באדם. אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, אני מושל באדם. מי מושל בי? זה דבר שלולא שהגמרא אומרת את המשפט הזה, אי אפשר היה לומר אותו. אומרת הגמרא, מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר גזרה, והוא הצדיק בבטלה. זה ללמוד מה זה מעלת הצדיק. שיש לו את הכוח, כביכול. מה שהגמרא כאן אומרת, מי מושל בי? מי מושל? כביכול בבורא יתברך, הצדיק. וגם תמיד צריך לזכור את הכוח התורה הגדול שהיה לרב, עליו השלום. בזכות התורה הזאת. וזה כאן, כדאי מאוד להזכיר את הדברים הקדושים של האור החיים הקדוש בספר, בשמות, פרשת בשלח, על הפסוק וישוב הים לאיתנו. שואל האור החיים הקדוש, מה הגדלות שהייתה בעניין של קריעת ים סוף? והרי ראינו שחכמי תורה שבעל פה גם עשו ניסים כדוגמת מה שהיה קריעת ים סוף. ואיפה הנס המפורסם הזה? אז הגמרא אומרת בחולין, בדף זין, על רבי פנחס בן יאיר, שהיה אצל גינאי נהרה, ואמר לו, גוזרני עליך שיחלקו ממך. ככה גזר רבי פנחס בן יאיר על הנהר. אמר לו, גוזרני עליך שיחלקו ממך. ויש שם עריכות דברים, ובסיכומו של דבר למעשה רבי פנחס בן יאיר, מנצח, והנהר חולק את מימיו. אז הנה ראינו שלמעשה יש כוח לצדיקים למשול על מעשה בראשית, לעשות קריאת נהר, קריאת ים סוף. אז שואל האור החיים הקדוש, מה העניין הגדול שהיה במה בקריאת ים סוף? ומסביר האור החיים הקדוש, קריאת ים סוף הייתה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה זה היה משהו מיוחד. לאחר מתן תורה, אומר האור החיים הקדוש, ואני רוצה להקריא את לשונו. הוא אומר כך, אכן תנאי זה, הוא אומר שיש תנאי מיוחד שהקדוש ברוך הוא, תנאי מעשה בראשית, ובכלל התנאים שיתנה השם על כל מעשה בראשית. להיות כפופים לתורה ועמליה. מעשה בראשית צריכים להיות כפופים לתורה וכפופים לעמליה התורה. וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. אז להבין רק איזו עוצמה יש לאדם שלומד תורה. היא רצון שבאמת נזכה ללמוד תורה כמו שצריך. אני רציתי רק לסיים בדבר אחד. כולנו יודעים שמורנו הרב זכותו יגן עלינו. עד שעלה בגנזי מרומים התענה במשך זמן גדול מאוד ביסורים קשים. ובאמת הדבר הזה צריך להבין אותו, טיפה להבין אותו. וקודם כל צריך לדעת בוודאי, צריך לדעת שמה שהרב סבל זה בעוונות הדור, בעוונות שלנו, זה פשוט. אבל לא דבר צריך לדעת. צריך לדעת, יש עניין, יש מדרש רבה, שמדרש רבה מספר על יוסף בן יוהזר, שלקחו אותו להריגה, מלכות הרשעה לקחה אותו להריגה. ומספר המדרש שכאשר הוא היה יוצא להריגה, מולו בדיוק הגיע בן אחותו, שקראו לו יקום איש צרורות. ואז, ואיש צרורות הזה, יקום איש צרורות, הוא השתמד, השם ירחם. ואומר המדרש, בא יקום איש צרורות ואומר ליוסף בן יוהזר שזה הדוד שלו. אומר לו, תראה את הדרך שלי ותראה את הדרך שלך. תראה כמה אני מאושר ותראה כמה השם ירחם אתה סובל. כך הוא אומר למי? לדוד שלו, יוסף בן יוהזר. אמר לו יוסף בן יוהזר, תראה, אם אתה כל כך בשלווה ואתה כל כך מאושר, תדע לך שאם ככה הקדוש ברוך הוא עושה למי שהוא לא בסדר, לעוברי רצונו, תראה לך מה יהיה השכר לעושה רצונו. ואז הוסיף ואומר לו יוסף בן יוהזר, תכלס, תראה כמה עכשיו אתה סובד, תראה לאן אתה מובל. אז אומר לו, יוסף בן יוהזר אומר לו, תראה, אם כך לעושה רצונו, דהיינו, אני עושה את רצון הבורא יתברך, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא בדקדק איתי, כמה אני סובל. מה יהיה באותם שהם עוברי רצונו, איזה עונש גדול הוא יגיע. ואומר המדרש ומסיים ואומר שנכנסו הדברים של יוסף בן יוהזר בליבו של יקום איש צרורות, ואז הוא עשה מעשה בעצמו, חזר בתשובה, יש שם מה שהוא עשה, לא צריך להאריך. ואומר שם המדרש שיקום איש צורות זכה להגיע לגן עדן רגע קטן לפני שעלתה נשמתו של יוסף בן יועזר לגן עדן. על כל פנים ללמוד מכאן, הפסוק אומר תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. הקדוש ברוך הוא משיב את האנוש עד דקה, עד נכדוכה של נפש, וכל זה בעבורנו, כל זה בעבורנו, שאנחנו נחשוב בתשובה, נבין שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדאוג על אחריתו, צריך לדאוג על הזקנה שלו, צריך לדאוג איך הוא יגיע לשמי מרומים. וכשמדברים על הצדיקים הגדולים, צריך ללמוד מהדרכים הנפלאות שלהם, מהתורה, מהצדקות. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר כמה הדקדוקים, דקדוקי ההלכה היו של הרב מרדכי. אני זוכר באותו יום, רק לראות את הדברים קטנים, דברים קטנים אצלו. אמרתי לו, באותו יום זה היה תנית אסתר, אני מספר כל הזמן על אותה תנית אסתר. אז אמרתי לו, היה בתוך הדברים, אז הוא אומר לי, הרב, הווי ב-11 בלילה אני אצליח לאכול. אמרתי לו, הרב, הצום יוצא בשעה 5, בשעה 6, שבר, כן, ב-5 שהיא בדיוק יגמור הצום, אני צריך להיות, לתת דרשה פה, ופה, ופה, התפסו, אומר עליך לזה. שבת בבוקר, אני מספר, אנשים לא יהודים, היו מתפללים איתו בתפילה. הוא היה מתפלל בנץ. היה מחכה למניין של 7:30, לתת להם דרשה. וכך היה, הרב היה מאוד נזהר, לא לאכול שום דבר לפני התפילה. סיפר לי כמה פעמים כשנוסע לחוץ לארץ, לא היה אכל שום דבר ממה שהיו מגישים לו. הכל היה ממה שהרבנית שתחיה הייתה מכינה לו, איזה קציצות, איזה עניינים. לא תרגלוקים. בעזרת השם, נלך בדרכיו, וזכותו תגן עלינו, אמן.
אנחנו תכף נשמע את המקובל העילקי, הרב יהושע, ישוע בן שושן, ולחל אם כן נשמע את מרן הגאון הרב יעקב יוסף. רבותיי, שמענו פה אלפי סיפורים, דברים נפלאים, אבל כל מהות הערב זה ללמוד מהנהגות, מהקדושה ומהטהרה. אני ברוך השם זכיתי קרוב ל-20 שנה שהייתי ממש יושב מולו מרחק של אולי מטר, והייתי שומע את דברי תורתו ודברי קדושתו. ברשותכם רציתי לומר מילה אחת של דבר תורה ששמעתי ממנו. שמעתי אלפים, אבל מילה אחת, תראו באיזה סגנון, באיזה קו הרב היה מעביר את הדברי תורה. הוא אומר, ויקל משה את כל ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים. רש"י הקדוש כותב שם למחרת יום הכיפורים. לפני יום כיפור אדם יושב ומתחזק בתורה וראת שמיים. לאחר יום כיפור אומר, גמרנו, עברתי את זה, התירו פירושים, עכשיו אפשר הכל לעשות. זה רש"י הקדוש. אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, תתארו לכם, משה רבנו עושה אסיפה, ויקל משה את כל ישראל, ויאמר עליהם. אמרו, משה רבנו ירד מהר, ירד משמי מרומים, ויש לו מסר למסור. כל עם ישראל הגיעו. בטח יספר להם על שרפי הקודש, על המלאכים, על האופנים, על חיות, איזה דברים יספר, כולם הגיעו, גם החולים הגיעו. ויאמר עליהם, אלה הדברים שרציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה מעלתה של השבת? תראו איזה קו, איך שהרב היה מביא את זה, ממחיש את זה בצורה נפלאה, להביא את אור התורה לעם ישראל. אנחנו נזמין את כבוד הרב הצדיק, הרב ישוע בן שושן, בכבוד.
ברשות מוריי ורבותיי, ברשות רבי יעקב, מי שישקפי כבודו ומעלתו. אני עומד נפעם ונרגש אולי לדבר מעט מעט מדברי המציאות אבינו הקדוש. רבן של ישראל, מורנו ורבנו וידידות נפשי, כל מציאותו של רבנו מתמצא במילה אחת, תורה. הוא היה עמוד התורה. כדי להבין את הדבר הזה צריכים לראות מה אומר הטור ומה אומר הבא בעניין ברכת התורה. אומר שם, מדוע אין ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד, ומדוע אין אצלי בניהם של תלמידי החכמים שאינם מצויים, שאינם ברכת התורה מאוד צריך להיזהר בה כדאיתא בנדרים, בפרק אלו נדרים, מפני מה תלמידי החכמים אין מצויים לצאת מביניהם תלמידי החכמים. רבי נא אמר, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. דאמר רבי יהודה אמר רב, מה דכתיב מהאיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידיה, על מה אבדה הארץ? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פרשוע. עד שפרשוע הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר, ויאמר השם על עוזבם מתורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכוון. מה הניעו ולא שמעו בקולי ולא הלכוון? אמר יהודה, אמר יהודה מרב, לומר שאין מברכים בתורה תחילה. על מה אבדה הארץ? דבר הזה נשאל לחכמים ולנביאים ומלאכי השרת ולא פרשוע, עד שפרשוע הקדוש ברוך הוא בעצמו. התורה אינה מציאות סתמית, היא דרך חיים שכפי שמפרש כאן ואומר הבא, ומה שכתב דאמר מיהודה אמריו, רבי נא מביא ראיה מרב יהודה אמריו שהקדוש ברוך הוא מקפיד על לומדי תורה אפילו עוסקים בתורה, אם אינם זהירים לברך בתורה תחילה. והוא שואל שאלה ואיכה לתמוע תורה, למה יצא כזאת מלפניו להנישם בעונש גדול ורם כזה, עד כדי כך שעבדה הארץ? על מה? על שלא ברכו בתורה תחילה. עד כדי כך, לכאורה, עבירה קלה. זו שאלה ששואל הבא. מפרש הבא, נראה דכוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה, כדי שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל. יכולים לעסוק בתורה, אבל הנדרש מאיתנו שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת ישראל במתנה שלא תשכח מאיתנו. ושוב הוא חוזר בלשון אחרת ומדגיש שלא תשתכח מאיתנו כדי שתדבק נשמותינו וגופנו רמח איברים ושס הגידים ברמח מצוות עשה ושס הלא תעשה שבתורה. ואם היינו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה שכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. בפרשת בראשית אמר בסמלי, מניין שנתעטף הקדוש ברוך הוא בסמלה שנאמר עוטה אור כצלמה, ואין אור אלא תורה. וחמש פעמים אור מצויים במעשה בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, והבדל אלוקים בין האור בין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, לחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. חמש פעמים אור כנגד חמישה חומשי תורה. זה אחד הדרושים המופלאים בתורה, אחד הדרושים העמוקים ביותר שמצויים בתורה. שמגיע עד מציאות שאין השכל יכול לחשוב ואין הלב יכול להרהר בו. סלמתו, סמלתו כביכול של הקדוש ברוך הוא, ואור התורה, והתורה נקראת אור. אדם רוצה להידבק בתורה, עוסק באורה, עוסק בתורה, דבק בהשם יתברך, אוחז בשולי גלימתו של הקדוש ברוך הוא. והאור הזה של התורה, בשעה שעוסקים בה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, והייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה שכינה קובעת דירתה בארץ. והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. ואמרו החכמים שנשמת ישראל לחלק אלוקה ממעל, ורבנו הקדוש בשעה שהיה עוסק ודבק בתורה, בוודאי שהייתה שכינה בקרבו, והיה הקישור על פיו במציאותו קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. ועוד ממשיך ואומר רבה, אבל אתה שעברו על החוק ולא עסקו בתורה, הקים לצור דברים הגשמיים להנתם לדע הדינים לצורך מסע ומתן, גם להתגאות להראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה, להמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם, הנה בזה עשו פירוד וסלקה השכינה מן הארץ. והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה היה גורם אובננה וחורבנה. והוא אומרו, מי האיש החכם, על מה ודה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי להם. רבותיי, בשעה שאדם עוסק בתורה לשמה, כשמאיר את אור התורה, וכל שכן מאיר את אור התורה לאלפי ישראל, רבבות אלפי ישראל. איזו מעלה איזו, ואיזו שמחה היה עומד ודורש, ומעלה את כל הקהל באור התורה. איזו אהבה המשיך לקהל, לקהל השומעים, לתלמידם, לתורה, תורת חיים, תורת אמת. וממשיך הבא ואומר, על פסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כוונתו שיתקשרו בעצם קדושת תורתי, תורת אמת, והשכינה תהה שורה בקרבם. והם עזבו תורתי ולא הלכו בה. פירוש, תהילה תהליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה, כדי שתתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה. לא הלכו בה וכו'. אצלנו למדים שכל מציאותו של רבנו לא הייתה אלא מהות אחת אחדותית לדבקות בתורה, בהתעצמות נשמתו בקדושת התורה. ומתוך כך זכה לכל הכוח, לכל הקדושה, לכל העילוי שנתעלה בה. ולכן הפסוק אומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה למלאך השם, למד תורה מפיהו. וכך היה רבנו. ומורנו רבנו זכה לתורה, תורת אמת תורתו הייתה. ומפני מה, בכל כך למה? קראנו פרשת השבוע הקודם, לפני שבועיים, מדבר השם אל משה במדבר סיני למור. בפרשת השבוע הקודם הגענו לפרשת נשא את ראש. מדבר השם אל משה במדבר סיני, שאין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו כמדבר. והסקופה נדרסת שהולכת ומחטאת את רגליה ודורכים עליה. הוא כל כולו כמדבר, הפקר. ומתוך מציאות ההפקר, מתוך מציאות הענבה, שלא חשיבת אותה לנפשי, אלא נתדבק בתורה, נתדבק באור התורה, זכה לאור התורה, מפני הנבנותו שהייתה כמדבר במדבר סיני לו. ומתוך כך זכה נשוא את ראש. לנשיאת ראש. בפרשיות הללו, הרי הדבר בשעה מרגש, כשעומדים וקוראים פרשת במדבר, כששומעים את פרשת נשוא, פרשת הנשיאים, רואים בפרשיות הללו, הם בדווקא לפני חג השבועות. כך תקנו לנו חכמים, וכך התאימו את הדברים, כדי שנהיה כולנו מתעצם באור התורה, כפי שכבר דיברנו, ולכונן את מחנה ישראל בכונניות של מעלה. מנה את השבטים, מנה את הדגלים, סידר את הדגלים. באנו לחנוכת המזבח, ודבר אפלה ופלא, אמרו החכמים שהררים התלויים בשערה, והנה כאן חוזרת התורה ומעריכה בצורה בלתי רגילה. הקריב את קורבנו כעת כסף אחת שהוא שמעם שקלה נזרק החטסי שמשגל, ושוב 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 ושוב. היה יכול לומר, הקריבו הנשיאים, כל נשיא, אלה הם הנשיאים לפי סדר הקרבתם, וזה קורבנם. ולא זו בלבד, אלא שמעריך בכל אחד ואחד נותן את המציאות המיוחדת לו, אלא חוזר וכולל את כולם. זאת חנוכת המזבח, הולך ועושה את החשבון הפשוט שכל אחד ואחד יכול לעשות. הרי דברים התלויים בשערה, קיצרה בהם התורה כל כך, וכאן מעריך ומעריך. אלא לומר לנו, ושוב, התחיל במדבר, בסידור מחנה ישראל, עובר לפרשיות שלמעשה אינן קשורות לפרשיות הללו. פרשת גזלות, פרשת סוטה. לא מובן מדוע נכתבו הפרשיות האלו בתוך כל המהלך של בניין מחנה ישראל והשכנת השכינה בתוכו. לנו אי אפשר למחנה ישראל שיהיה מחנה ישראל, אלא אם כן לא תהיה בו לשון הרע. ולכן דיבר על המצורע. המצורע עוזב את המחנות, הוא גורם פירוד, ואין לך פירוד כמו לשון הרע, ולכן עוזב את המחנה, כדי שישאר המחנה העומד איתן. אי אפשר לגזלות, ולכן עסק בפרשת גזלות. אי אפשר למציאות של שחיתות של סוטה, כי זה משחית את כל המשפחה. גזל משחית את כל הקהל, מעל הארץ חמאס. על כן האוהב פרשת סוטה יזיר עצמו מן היין. אי אפשר לתת להוללות להשתולל, להשתולל ולהשתלט בקרבנו. לכן באה הפרשה הזאת. ואי אפשר יבוא ויאמר כל נשיא ונשיא, הנה התורה נתנה לי במה, נתנה לי שולחן, הקדישה פרשייה שלמה בתורה עליי. אם כן, אבנה במה לעצמי. אומרת התורה, לא. ויקריבו הנשיאים, כל הנשיאים כולם, כלל ישראל הוא זה שחונך את המשכן, הוא שבונה את המשכן וחונך אותו. אבל הכלל לא יכול לאבד את הפרט. אז יש חשיבות לכל פרט ופרט, לכל נשיא ונשיא. ואם יבוא לגדור את עצמו, שוב חוזרת התורה וכוללת את הכל, זאת חנוכת המזבח. והגענו לפסוק, ובבוא משה אל אוהל מועד, וישמע את הכל בין שני הקרובים, מדבר אליו, בין שני הקרובים וידבר אליו. אומר רש"י, הכל יוצא מן השמיים, אל בין שני הקרובים. משה עומד בהיכל ושומע את הקול, אותו קול גדול שלא יסף, וממנו הולך ומתפשט במחוקק במשענותם, במשענותם של ראשונים, לכל דגל, לכל שבט, עד שהיה משכן אחד. וזו למעשה ההתפשטות כפי שהובא במאמר הבא, עד שהם היו מתקדשים בעצם קדושת התורה, והיו הם היכל השם, היו משכן השכינה, השכינה בתוכם. ומילא ממשה, למחוקק במשענותם, מושכים את כל המציאות ההורה הזו לכל השבטים, ומן השבטים לדגל, מהדגל לשבטים, מהשבטים למשפחותם, לבית אבותם, עד שכל אחד ואחד מישראל היה מקבל את התורה כפי שלמדנו, שכל אחד קיבל לפחות 4 פעמים את התורה. וכל כך למה? מפני שמצינו ממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, במות הגיא, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. התורה הדגישה את שלמות המידות במשה, ואת הענבה שהייתה בו, שאין עדיק הענבה. בני רבם של הנביאים לא נתייחס על כל מידותיו כמו מידת הענבה. ויראת השם תימצא בשולי הענבה. והאדם העושה כל המעשים הללו, כפי שמביא הרמב״ם בהלכות דעות, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אז רבנו היה בבחינה זו עמוד והיכל השכינה שקישר פמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. אחד הדברים שביקשתי ממנו הייתה לדון בגאולת ישראל, לכנס בית דין ולדון בגאולת ישראל. ואמר לי שהוא מסכים. אמרתי, בשביל דבר כזה צריך לכנס לפחות סנהדרין קטן. ויותר זמן ארוך מאוד הייתה עבודה בעניין הזה, כי אי אפשר לתאר את הקשיים שעמדו בפניהם אותם דיינים שהצעתי להם לדון בעניין הזה. הקטע הראשון כאן, אנו מתנים ומודים, תרם אחילנו, בקשים אנו מהקדוש ברוך הוא, מפנוקצ'ה ואיכו שכנתם, למסור מודעה זו, אנו מתנים ומודים שכל מה שאנחנו מבקשים, מרצים וטוענים בזה, אינו אלא לשם יחוד קודשה וריחו, לכבוד ישראל בניו, בני רחומה, בני אברהם, יצחק ויעקב. ושחס ושלום, זאת אומרת, קראתו, מדוע? אם חס ושלום יצא ממנו דבר לא הגון או לא יפה, בין בדיבור, בין בהבאה וכדומה, בכבוד הבורא יתברך, שמו ויתעלה כיסא הדרו לעד, חס ושלום, יהיה בטל ומבוטל כהרס המשבר, דבר שאין בו ממש, לא שריר ולא קיים, ומפריע, מבקש מחילה וסליחה לפני השם יתברך, שלא ישוב לי איזה רגון, ואין אדם נתפס על צערו, בעבור שאנו מתמרמרים ותמאים ומדוקאים מגלות המר והנמהר, ובפרט מהשלטון שלא יש לו הכרה בדברי תורתנו הקדושה וחוקיה. מוכים ופצועים ונהרגים על יחוד קדושת שמו, מושפלים עד עפר, שחל עפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו, נהקים ומצפים לישועה, ואין לך יום שאין כלילתו מרובה מחברו, בכאב לב ובעיניים דומעות אנו אומרים דברים, דברי תחנונים ובקשה וטובים חן וחסד ורחמים מלפני מי שאמר והיה עולם, אמר די לעולם, יאמר די לצרותינו, ויהיה תחילה וראש לפדיון נפשנו. זה פתחנו את המציאות. ואז פרטנו את כוחו של בית דין, ושגם מה שגוזרים פה בארץ, כך הקדוש ברוך הוא מסכים עם ישראל. והבאנו את כל הסניגוריה שהבאנו, אבל באחד הדברים שאנחנו רואים בכל העניין הזה, זה החובה המוטלת על חכמי ישראל, על מי שכבודו של מקום וכבודו של ישראל, כבודם של ישראל, אכפת לו. וכמו שמפרש בעל המסילת ישרים, שמבאר כוונת עבודת הבורא אשר החסידים טרחו והשתדלו להשיגה, והוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה, וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה אל גדולת כבודו ומצטער על כל שימעט ממנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל ויתאווה וכו', וגם שיהיו מבקשים על עילוי הכבוד, כבודו יתברך וגאולתם של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם שזה תלוי בזה. אז באמת תנא דבי אליהו שהקדוש ברוך הוא שהצדיקים מתענחים על כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודם של ישראל. אז מתוך כך מוטלת החובה על החסידים להשתדל על בני דורם ולדאוג להם. ומי לנו כרבנו שהיה עומד בפרץ וישב ודאג אין בתפילות באופן מציאותו העצמית, שמציאותו העצמית לא הייתה אלא כלל ישראל, הוא הכיל את ישראל, מתוך שהיה מקהיל קהילות ברבים ומתפלל על עם ישראל. זה היה בבחינת עמוד התורה, עמוד העבודה, ועל גמילות חסדים. גמילות חסדים שלו הייתה מציאות שאי אפשר לתאר את הערכה. ונאמר שהוא היה בבחינת מורה ורופא נפש. כמה נפשות ריפה. הרמב״ם כותב, מהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל חכמים שהם רופאי הנפשות וירפאו חולים בדעת שמלמדים אותם עד שיחזירום לדרך הטובה. זה בהלכות דעות פרק ב'. ואמר שלמה המלך עליו השלום, דרך הביא לי ישר בעיניו ושומע לעצה החכם. מצווה על כל חכם וחכם בישראל ללמד את כל התלמידים אף על פי שאין הם בניו. שאין בניו, זה בהלכות תלמוד תורה. כמה שהשתדל רבנו בהפצת התורה, הרבצת התורה, לימוד התורה, ולימוד התורה במציאות לא פשוטה. זאת אומרת, הייתה בפיו מרגלה בפומה
למי נפקה מינה? למי נפקה מינה לדינה? בכל דקדוק חכמים, בכל מה שספר בחכמים. אז היה דקדוק של מי נפקה מינה. מה למעשה אנחנו צריכים להשיג מאותה תורה שלמדנו, מאותו הלכה שלמדנו, מאותו דיבור של אחד מחכמי ישראל, בנושא הכלים בשולחן ערוך, או ברש"י, או בכל מקום. ואני אומר רק מילה אחת, שבשם אמי, עליה השלום, היא כתבה שירים, ואחד השירים היא כתבה, ונעובדך עד אחר ימינו האחרון. זה ודאי, רבי מרדכי וכל צדיקי ישראל ממשיכים לעבוד את עבודתם אשר עבדו בעולם הזה, גם שם, שיהיה מליץ טוב למשפחה, לכל ישראל, ונזכה לראות בגיעת צדיות, בניין גואל צדיות במהרה בימינו, לראות בתחיית המתים, לראות אותו שוב איתנו, לעלות ולראות בפניו יתברך.
אמן ואמן. אמן ואמן, ברכת חזק וברוך לצדיק ישועה בן שושן, שכמה דמעות וכמה הקהל הקדוש הזה שפך דמעות, ואין לי ספק שמורנו ורבנו, כפי שהיה בחיים חיותו, שפך דמעות עבור כללות עם ישראל, הוא עומד יחד עם אבות העולם, עם אברהם, יצחק ויעקב, וכל צדיקי עולם, ומעטירים בקדושה ובטהרה עבור גאולת ישראל, עבור הקמה שכינתה מעפרה. מילה אחת, מה שתמיד הרב היה אומר, כי אני רוצה להגיד גם דברי תורתו, מילה אחת מה שהיה אומר, כי עין בעין, יראו בשוב השם ציון. תמיד הרב היה אומר, לעתיד לבוא האדמה תיפתח וכל כלי המקדש יעלו, הארון והמנורה וכל הדברים, ואז יראו מקדש השם כוננו ידיך, מקדש שלישי ירק על מכונו, הראינו בניונו, רק שמחנו בתיקונו. ופעם נסתכל למטה, פעם נסתכל למעלה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. תמיד הייתה ערגה של כבוד מורנו ורבנו, ממש הכין חליפה אפילו למשיח, כל כולו להבת קודש שהוא למד מהרב צד כחוצן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל כולו היה להבת קודש כל רגע ורגע. ממש עכשיו מגיע המשיח, כל כך זה היה אמיתי, זה לא מהשפה ולחוץ, זה הייתה ממש תבועה בהם. אנחנו נשמע את כבוד מורנו ורבנו מרן, הרב הגאון מעוז ומגדול, הרב הגאון, הרב יעקב יוסף, בכבוד כבוד הצדיק.
ברשות כבוד מורנו הגאון הרב יוסף אליהו, ורק הרי דאבור, ראש הכולל דרכי הוראה, ברשות ידידי ואהובי הצדיק, הרב ישעה בן שושן, כבוד הרבנים, חברים יקרים. הלילה התאספנו כדי ללמוד מקצוד רחב של מורנו ורבנו הראשון לציון. שאו המה למנחות, עשו אותנו להנחות. רב לא צריך את השבחים שנספר עליו. אבל התועלת, המטרה שבהספד, כדי שאנחנו נלמד, נעתיק חלק מהדרכים, חלק מאותם השיטות שרבנו נהג בהם כל ימיו. הגמרא מספרת בעירובין י"ג, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. עד שיצאה בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל. ולא רק משום שהם היו רבים במספר, אלא היו נוחים ועלובים, ולעוד אלה שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, כדי להגיע לתחנה הסופית, כדי לזכות לכתרה של תורה, לעסוקי שמחתה לבד ילחתה, להגיע לחקר האמת ולפסק ההלכה צריך להיות גם ענוותן. לא מספיק שיש לי כישרון, לא מספיק שאני חריף ובקיא, לא מספיק שאני יודע את הסוגיה, אלא צריך מעל הכל עוקמי גרסה, כל זה סייעתא דשמיא כדי להגיע לחקר האמת. הגמרא מספרת על מה שנאמר לשאול על דוד. אמרו את כל השבחים, גם לשאול היה את אותם המעלות, לא היה אכפת לו. אבל כשסיימו את המילים האחרונות, והשם עמו שלחה כמותו בכל מקום, זה הדבר שהדאיג את שאול המלך. לא רק בדורות ההם, גם בדורות שאחריהם. מלאך המגיד אמר למרן, שלושה היו בדור ששמם יוסף, שהיו ראויים לחבר את בית יוסף והשולחן ערוך. ובמה זכה מרן שעשה את החיבור הזה, שמאז ועד היום כל ישראל הולך לאורו, כל ישראל פוסק כמו השולחן ערוך, כל זה בזכות הענווה שהייתה במרן בית יוסף. ולכן גם רבנו שהיה גדול שבגדולים, אבל כשהיה מגיע לנושא של הכבוד האישי, היה מקיים כפשוטו ונפשי כאפר לכל תהיה. היה בז לכבוד, לא היה אכפת לו אם ישמעו אותו 1,000 איש או שישמעו אותו 10 אנשים. גם כשהיו שיעורים קטנים יחסית, היה הולך ומרביץ שם תורה בלי לעשות חשבונות של כבוד. אבל ברור הדבר שהענווה היא דבר חשוב, אבל כדי לזכות להגיע לכתרה של תורה צריך כל אדם לעמול בתורה, ואת זה עשה רבנו כל ימיו. כל ימיו היה עמל בתורה כדי להגיע גם לתחנה הסופית. והגמרא מדגישה, כדי להגיע לחקר האמת, לפסק ההלכה, לא מספיק שאדם לומד לבד. אדם שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, עדיין לא יכול לפסוק להלכה למעשה. מהו שימוש תלמידי חכמים? שאל אדם מרחוב יגיד לך, אני זכיתי לזה. היום בבוקר הבאתי לרב כוס קפה. אני לא מזלזל בכוס קפה, זה דבר חשוב מאוד. אבל רבותינו לא התכוונו לזה. אלא הכוונה היא להתמחות בענייני התורה וההלכה. למה הדבר דומה? אדם שלמד את מקצוע הרפואה, 6-7 שנים למד, הוא יודע מצוין. כל מה שהוא למד, הוא נבחן, קיבל במבחנים 100% לא פחות. האם הוא יכול עכשיו לגשת להיות רופא, להתחיל לעבוד? לא, עדיין לא. הוא למד בתיאוריה, הלכה למעשה הוא צריך התמחות. הוא הולך, מתמחה, נכנס לבית החולים ולומד מאותם הרופאים הוותיקים איך הם מבצעים כל דבר ודבר, אם זה בניתוח או בדברים אחרים, ורק לאחר מכן הוא מקבל את התואר. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות. גם בתורה, גם כן, יש לנו את הדבר הזה. היום הדור שלנו זכה, יש לנו ברוך השם 10,000 ספרים. ופעם היה צריך אולמות שלמים כדי להגיע לאותם הספרים, לאחסן. היום יש לך תקליטור, אוצר החוכמה. היום ברוך השם כמעט כל אדם בהישג יד, בקלות, יכול להגיע כמעט לכל ספר שהוא רוצה ללמוד. אבל דווקא ריבוי הספרים, אדם יכול לטבוע באוקיינוס הגדול של אותם הספרים. יכול להישאר מבולבן, יכול לראות הרבה ספרים, מגוון דעות, נו, מה המסקנה? יכול להראות לך צדדים לכאן ולכאן, אבל הוא יישאר נבוך ולא יוכל לפסוק הלכה למעשה. לפעמים יש הבדל בין העדות, בין המנהגים. הרי ירושלמי אומר, כשההלכה רופפת בידך, פוק חזה מה יעמד דבר, תלך לפי המנהג. המנהג הוא שמתווה לנו את הדרך. גם במנהגים, לא תמיד המנהג של כל עם ישראל הוא בצורה אחידה. רבנו, גם כשהיה צעיר, זכה לשמש את גדולי הדור. הוא היה יחד עם אותם גדולי הדור, אם הם חכמי בבל, או חכמי הספרדים, חכמי האשכנזים, היה צמוד איתם וראה, הביט איך הם פוסקים, אם זה בענייני נידה או בכל מקצוע אחר, בארבעה חלקי שולחן ערוך. היה שם לב וקלט את כל הדברים במוחו, ולכן כשהיה פוסק, ורבנו היה פוסק בכל יום מאות פסקי הלכה, היו שואלים אותו בעל פה, בכתב, בטלפון, ולכולם רבנו היה עונה בקצרה, היה משיב להם את התשובה הנכונה, היה קולע על השערה ולא יחתי. רבנו היה צמוד לפי שיטת הבן איש חי. הבבלים רגילים ללכת בדרך הזו, אנחנו צמודים להוראות מרן, אחרי מרן הגאון חידה, ואחרי הגאון חידה רבנו יוסף חיים. אבל רבנו יוסף חיים לא כתב על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך. את כל הפרטי פרטים, אם זה בדין כתמים או בדברים אחרים, לא תמיד רבנו אמר. ואת זה היה צריך רבנו להשלים בכוחות עצמו, כמו שאמרתי, ולא רק שאדם לומד, אלא צריך גם את ההתמחות, את השימוש של תלמידי חכמים, ואת זה עשה רבנו בכל ימיו, היה צמוד לאותם הגדולים, ולכן היה זוכה, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. אין לנו היום את הרב. אם אנחנו רוצים לדעת הלכה, פעם היה לנו קל, שואלים שאלה, בקלות היינו מקבלים תשובה, מותר או אסור, ולפעמים לעדה הזו ההלכה היא כך, עדה אחרת נוהגים אחרת, היום אין לנו את החכם. ולכן, החובה עלינו היא לשנן את אותם פסקי ההלכה שרבנו כתב. ברוך השם, רבנו העלה על הכתב הרבה מהפסקים בארבעה חלקי שולחן ערוך. זכו המשפחה, זכה רבנו יוסף, שהדפיס לנו בשנים האחרונות את הספרים, אם זה שאלות ותשובות מאמר מרדכי והספרים האחרים. כשאדם לומד באותם הספרים, לא רק שהוא לומד את אותה ההלכה, יודע שהפסק בעניין זה וזה הוא כך וכך, אלא אתה מסתכל איך רבנו מגיע לאותה המסקנה. מדוע המסקנה בהלכה זו מותר או אסור? אתה רואה את הטעם, אתה מביט לחקר האמת, איך רבנו הגיע לתחנה הסופית בעניין הזה. אדם שלומד, שהוגה באותם הספרים, הכוח שלו יהיה לא רק את אותם ההלכות הוא יודע, אותם הפסקים הוא מבין, אלא זה יכול לתת לו גם עוד כמה צעדים קדימה כדי להתמחות. ישנה התמחות בתורה שבעל פה, כשאדם צמוד עם החכם, אבל יש גם את ההתמחות במידה רבה, גם כשאדם קורא, הוגה באותם הספרים. רבנו הנחיל לנו מורשה את אותם הספרים, והחובה עלינו, כל אדם שזכה, ואני בטוח שכל הציבור כאן, יש לו מאותם הספרים, אבל חובה עלינו להגות באותם הספרים, לשנן, ללמוד וללמד, כדי שנוכל גם לבצע, לעשות את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה. כמו שאמרתי, הדברים פעמים רבות תלויים גם במנהג, גם בדברים דאורייתא, גם בדברים דרבנן, לא פעם יש חילוקי מנהגים, ולא פעם אתה צריך לא להשיב מיד את התשובה, צריך לשאול את השואל, איזה עדה אתה? אם האדם הזה הוא ספרדי, אשכנזי, עדה אחרת, ולפי זה אתה צריך לסכם לו את ההלכה. אתה לא יכול לענות תשובה, מילה אחת, שלכל העולם מותר או לכל העולם הדבר אסור. יש הרבה דברים שהם, כמו שאמרנו, תלויים במנהגים. ורבנו היה אלוף בידיעה של המנהגים האלה. רוב החכמים היום בדור שלנו יודעים, יודעים את התורה, אבל לא כולם יודעים את המנהגים המגוונים שבכל העדות, כדי להשיב את התשובה המדויקת, כמו שאמרנו, לעסוקי שמעתיתה, הליבה להלכתה. החובה עלינו היא, כמו שאמרתי, להמשיך ולהגות באותם הספרים, כדי שאת מה שחסר לנו מאוד נוכל להשלים, כדי שגם אנחנו נזכה לעסוקי שמעתיתה, הליבה להלכתה. היא רצון שרבנו יעמוד בשמיים וירעיש, כדי שהגאולה תהיה בקרוב. כמו שאמר ידידי, הרב הצדיק, הרב ישועה, כל ימיו הרב היה משתוקק לגאולה. הרב הייתה לו אהבת ישראל בלי חשבונות. היום אנשים עושים חשבון. אם אני אגיד כך, אולי אני אראה קיצוני מדי. הרב היה פוסק את ההלכה ולא היה חושש. אם זה היה במובן של ההלכה למעשה, או במובן הפוליטי, לא היה חושש מאף אחד. היה אומר את האמת, ולא היה חושש משום דבר. אם זה היה לטובת עם ישראל, יגידו האנשים מה שיגידו, היה אומר מהו טוב לעם ישראל. והגאולה בוודאי, שזה הטוב ביותר לעם ישראל, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, גאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן. אני מבקש רשות מהרב, אם ירשה לנו ללכת, מחילה, חזקים ברוכים, כל טוב.